לשמוע דברי ברכה ממספר ראשי ציבור שבעזרתם, בתמיכתם ובסיועם הצלחנו או הצליחו להקים את הכנס הזה במקום הזה. כיוון שכל האורות מופנים אליי, אז אני לא רואה בדיוק את הפנים שלכם, אז יכול להיות שאני אתאה ואני לא יודע, זאת אומרת שאני אקריא מישהו, יכול להיות שאני לא, הוא לא נמצא. אני מתכבד להזמין הרב אריאל, אני לא רואה שהגיע. די, לא. טוב, אז אנחנו נזמין לשכונה הנשיאות את הרב הגאון, הרב רצון הרוסי, ראש המכון, יושב ראש הליכות עם ישראל, שעשרות שנים מקים את עולה של המשפט העברי בארץ, ייסד והקים עשרות בתי דין לממונות, גיבש והנחיל נהלים לדיון בבתי הדין. אנחנו נשמע את הרצאתו מאוחר יותר. אני מתכבד להזמין ראש העיר, נמצא? אני מתכבד להזמין את הרב אריה נדב, רב השכונה. הרב פוגל, יחזקאל פוגל, מנהל המכללה החרדית בקריית אונו, אחד היוזמים הראשונים של החדרת העיסוק למגזר החרדי והלימודים האקדמיים. אני בין הזוכים להיות בין תלמידיו ובוגרי המכללה. סגן ראש העיר אביו בן משה, אני חושב שהוא כבר היה, נכון? כן, אז בכבוד. בוא תעלה, בוא. מה? מר חיים גלרמן, חבר מועצת העיר, יושב ראש המחלקה למורשת ישראל. אנחנו נקבל בברכה הרב אריה, נכון? אנחנו נקבל בברכה את המרא דאתרא, הרב אריאל, הרב הראשי לרמת גן. סליחה, אז אני לא זיהיתי. הרב אריה נדב, רב השכונה. אנחנו מזמינים את הרב נדב, רב השכונה, לעלות ולהצטרף לשולחן, להצטרף למברכים. מתכבד להזמין את עמיתי כהן, מלכן הליכות עם ישראל וחבר מועצת העיר ברחובות, חבר וידיד. ואחרי שהזמנתי את כל המכובדים שנראה לי ברשימה לשולחן הכבוד, אנחנו נתחיל בשלב של הברכות. ואנחנו נכבד את הרב אריה נדב, רב השכונה, לברך את באי הכנס. בבקשה. הרב רוצה מהרמקול שם ומפה, איך שנוח לו.
כבוד הרבנים הגאונים, בראשם הגאון הרב רצון הרוסי, באמת שמעתי על הכנס הזה, ועכשיו אני עברתי ברחוב ואמרתי לאנשים שפגשתי, מצווה לבוא לכנס הזה. לא רק משום כבודו של הרב רצון, שהוא מוסר את נפשו על העניין של דיני ממונות, גם בארץ וגם בכל העולם כולו. אבל לעצם העניין, ידוע, הקדוש ברוך הוא אוהב את המשפט ואוהב את עם ישראל, ונתן את המשפטים לעם ישראל. מוריי ורבותיי, ספר משנה ברורה כותב, לפני ימים לא רעים, אדם צריך ללכת אל הרב ולשאול אותו, קרה לי מקרה כזה עם חברי, מה כבוד הרב חושב? אולי אני טועה? אולי אני צריך לפייס אותו? אולי אני צריך לשלם לו? לא לסמוך על עצמו. אז לכן צריך להיות משפט, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי יהיה להם דבר בא אליי. למה לא כתוב באים אליי תובע ונתבע? בא אליי הנתבע, לא התובע. הנתבע בא לשאול, אולי אני חייב לפלוני, אולי אני לא צודק, הוא לא תבע אותי, יכול להיות שהוא לא יודע שהזקתי לו, אבל אני רוצה לצאת ידי שמיים. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, משפט אמת זה משפט התורה. וכבר ידוע, כל גדולי ישראל אומרים בכל הכנסים שבאים, שהרב רצון ערוסי מארגן כנסים, רבים 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 באים, אני גם הייתי בה הרבה פעמים, ועומדים גדולי התורה ואומרים, צריך שיהיה דין תורה, צריך להיות משפט התורה במדינת ישראל. לא זכינו שיש בתי מדרש גם לא לפי דין תורה, אבל בידינו לחזק את הדיינים האלה ואת בתי דין ששופטים לפי דת משה וישראל. אני רוצה להעיר הערה קצרה. בא אל היהודי ואומר לי, תראה, אחותי באבל. מה קרה? בעלה נפטר. נו, ברוך דיין האמת. אז הוא אומר, אני מבקש ממך, ביום פלוני תתכונן, נלך שנינו ביחד וננחם אבלים, ואני רוצה שתגיד דברי תורה. אמרתי לו, בסדר, רשמתי ביומן. יום לפני זה הוא אומר לי, תשמע, התוכנית בוטלה. אמרתי לו, למה? מה קרה? מה קרה? אחותי אמרה, אוי ואבוי לך אם תבוא ואם תביא עוד רב לדרוש. לא רוצה לראות אותך ולא את הרב שלך. אמרתי לו, מה קרה? אישה אבלה, מה לא רוצה שיבוא לנחם אותה? להגיד דברי תורה לעילוי נשמת בעלה? אז הוא אומר לי, תשמע, אבא שלי השאיר צוואה שכל הרכוש עובר אליי, ויש לי כמה אחיות, לא שתיים ולא שלוש, כמה אחיות, והוא נשאל אותם מהירושה. מותר לו, אבל זה לא הוגן. הוא גרם שנאה בין כל המשפחה. משפחה התפרקה. למה? אם היה בא להתייעץ אצל הרב ערוסי, או לפני בית דין של דיני ממונות, היו מייעצים לו, לא כדאי, אתה תשאיר מחלוקת. למה לא? תלך מן העולם הזה, תרבה שלום בין המשפחה, יעשו לך עילו נשמה. אז כשבאים לפני בית הדין, שכנים, רבים, חבל, לך לבית הדין, תקבל פסק, יהיה לך מצפון נקי כלפי בני אדם וכלפי בורי העולם. גם הדיינים הם משתדלים לא לעשות תמיד דין יבש, פשרה, לעשות פשרה, להשכין שלום. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אז אני באתי לפה, לא באתי לדבר, רק באתי לחזק את הרב רצון וכל אלה שמסייעים לו, שהם עוסקים בדבר כל כך מקודש, משפט העברי, משפט התורה. על זה עומד העולם. על שלושה דברים העולם עומד: על האמת, על הדין ועל השלום. יהי רצון, כולנו נתפלל, שמעשה ידיו של הרב רצון וכל העוזרים לו, יש הרבה שעוזרים לו, שהקדוש ברוך הוא אומרים מה שאנחנו מתפללים, כל מי שעוסק בצורכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם, וישיר מהם כל מחלה, וירפא לכל גופם, וישלח לכל עוונם. עלה והצלח יחד עם כל העוזרים שלך, ורצון שתזכה לקבל פני משיח צדק, אמן ואמן.
חזק וברוך לרב אריה נדב. אני מבקש לצרף לשולחן הנשיאות את הרב חיים ואב, אב בית דין לממונות בקריית אונו. בבקשה. הרב ואב. כן, שוב. ואת הרב ישי סלומון, מזכיר בית הדין לממונות בקריאת אונו. כן, אם הם נמצאים אז הם מכובדים לעלות גם לבימה. אחרי ששמענו דברי ברכתו של הרב אריה נדב, אנחנו מכבדים את הרב פוגל, יחזקאל פוגל, לברך את הכנס הזה. בבקשה, הרב יחזקאל פוגל, מנהל המכללה החרדית בקריאת אונו.
ברשות הרב הראשי לקריית אונו וחבר מועצת העיר, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, הגאון הרב רצון הרוסי, המנחה, תלמיד שלנו הרב יהושע ישי, מר עמית הכהן, הוא מנכ"ל הלכות עם ישראל וגם חבר מועצת העיר ברחובות, נכון? וגם תלמיד שלי גם. אני קודם מזכיר את הקרובים אליי, מה שנקרא. הרב אריה נדב, רב שכונת רמת עמידר, סגן ראש העיר מר אביהו בן משה, מר חיים גלרמן, חבר מועצת העיר, ואני מקווה שלא שכחתי אף אחד, או ש... כן, הרב, כן, חיים, מה, איך? הרב, מי זה? ישי סלומון. מזכיר בבית הדין לממונות בקריית אונו. קהל נכבד וקדוש שהגיע לי על הכנס החשוב הזה. בראשית דבריי אני רוצה להודות באמת לרב הרוסי על שזיכה אותי להשתתף והזמין אותי לשאת דברים בכנס הזה. אני כבר השתתפתי בכמה כנסים לפני כן, בדרך כלל בירושלים. אני רואה שהפעם זכתה העיר רמת גן להתקיים גם בירושלים. יפה, אוקיי. אני יודע על ירושלים, אני ירושלמי, אז אני חייב לשאת בכבודה של ירושלים, אבל זכתה גם העיר רמת גן, אני מניח הרבה בזכות סגן ראש העיר שנמצא פה, שהכנס הזה מתקיים כאן בעיר הזו. ובכל הכנסים שהשתתפתי לפני כן ראיתי את החיוניות של הנושאים שנידונו בהם מצד אחד, וגם האישים החשובים שדיברו מהם, אנשים גדולי תורה, רבנים, דיינים, תלמידי חכמים, שהוסיפו מימד מאוד מאוד רציני, חיוני ואמיתי, אקטואלי, לדברים שניסו שם. כי אני מניח שזה גם אחת מהמטרות של העמותה הזו, הליכות עם ישראל, להחדיר עד כמה שיותר את הנושא של משפט עברי, דין עברי, במדינת ישראל. אין צורך כמובן לעמוד כאן ולהלל את ערכו וחשיבותו של המשפט העברי. הדבר ברור לכולנו. אבל כן יש מקום לתת ביטוי להערכה רבה לרב רצון הרוסי על פועלו הרב והבלתי נילא ששם לו לדגל ולמטרה לקדם את חשיבותו של המשפט העברי כצורך חיוני ודרך חיים לציבור כולו במדינת היהודים. כידוע לכולנו, המצב המשפטי במדינת ישראל הוא המעט שאפשר לומר מורכב ומסובך. מחד, מערכת המשפט היא אזרחית כללית, ומאידך אנחנו הציבור של שומרי התורה ומצוות אמונים, אלה שאמונים על שמירת המצוות, ההלכה והדינים, אלו המשפטים, הם נר לרגלינו. ולכן המצב הזה הוא מצב מורכב, מסובך, ותבוא ברכה על אנשים שעוסקים בכך כדי לראות איך אפשר באמת להחדיר עד כמה שיותר חשיבה תורנית גם במערכת של המשפט הכללי. אני כיושב ראש הקמפוס או הקמפוסים, יש לנו שניים, אחד בירושלים ואחד באור יהודה, של הקמפוסים החרדים של הקריה האקדמית אונו. בקמפוסים לומדים היום כ-3,000 אנשים, גברים וגם נשים, כולם חרדים, בוגרי המערכת החרדית, ישיבות קטנות, ישיבות גבוהות, כוללים, ומתוכם יש כ-600 אנשים שלומדים משפטים, לתואר ראשון במשפטים. כמובן שיש עוד רבים אחרים שלומדים למקצועות אחרים, אבל אנחנו כאן נתרכז בנושא של המשפט. יש לנו למעלה מ-4,000 בוגרים שקיבלו תארים, מתוכם כ-2,500 בעלי תואר במשפטים. ביניהם גם לא מעט בעלי הסמכה לדיינות. אני לא מדבר הסמכה לרבנות, יש הרבה, אבל הסמכה לדיינות, ואף דיינים שיושבים על כס הדיינות שסיימו תואר בקמפוס החרדי של הקריה האקדמית אונו. אמנם לא כל הבוגרים האלו נהיו עורכי דין. נמצא כאן המנחה ישי, רב ישי, איפה? אני חושב שהוא לא נהיה עורך דין, הוא יושב ראש המועצה הדתית בירושלים. אבל לימודי המשפט שהוא למד, ועצם היותו אדם שומר תורה ומצוות, אני בטוח תורם לו הרבה, הן לקידום שלו בעבודה שלו, והן בכלל להסתכל על כל המערכת החוקית במדינה. ההשפעה של אלו שכן פעילים בתחום המשפטי, לפי מה שאני שומע מאנשים רבים, היא משמעותית ביותר. הבוגרים שלנו מופיעים בבתי המשפט, בדרך כלל לא בצד של התביעה, אלא בצד של הנתבעים, אלה שסנגורים שהם מייצגים את הנתבעים, והם משאירים את הרושם שלהם, את רישומם, בתור אנשים שומרי תורה ומצוות, הם בדרך ההתנהגות האישית שלהם והם בדרך החשיבה המשפטית. אבל זה לא נגמר שם. לאחרונה קיבלנו שדר ממשרד המשפטים בו מודבעת השאיפה והרצון לקדם אנשים חרדים לכס המשפט. התבקשנו להגיש רשימות של אנשים שהצטיינו במהלך הלימודים, ומתוך מגמה לקדם אותם לכס המשפט. כאשר זה יקרה, זאת תהיה מהפכה של ממש, שכן עליו שבתי המשפט כמובן חייבים לשפוט לפי החוק האזרחי, אבל כידוע לכם, לאישיות המשפטית, קרי השופט, יש מקום רב להתבטאות אישית, לפירוש אישי של החוק ולניואנסים שנובעים מחינוכו ומהרקע שלו, יש משמעות רבה. אין לי ספק שכאשר זה יקרה, אז בעולם המשפט זה יבוא לידי ביטוי גדול אצל אנשים האלו שגדלו על ברכי התורה והלכה. בהזדמנות זו אני רוצה להודיע כי לאחרונה התקיימה פגישה בינינו לבין הרב יעקב קלמן, אני לא יודע אם הוא יושב כאן, אני הזמנתי אותו, יושב ראש לשכת הטוענים הרבנים, במטרה לקדם שיתופי פעולה בינינו. בין היתר אנחנו עומדים להקים מסלול מיוחד בו יוכל אדם ללמוד לתואר במשפטים בהתמחות של המשפט העברי. הרב רצון, דיברנו בעבר הרבה על הדברים האלו, לא קיים באף מקום כזה דבר. כלומר שאדם ילמד את את התואר במשפטים הרגיל וללמוד גם משפט עברי בדגש על הכנה למבחני הרבנות הראשית לישראל לתעודת טוען רבני. תעודה זו היא בעצם יחד עם התואר שאדם יקבל, זה יאפשר לאדם הזה שסיים את הלימודים להופיע גם בבית המשפט האזרחי וגם בבתי הדין עם ידע של בקיאות ומומחיות הן בחוק התורני והן במשפט העברי כמו גם הכללי. אני בטוח שזה יביא תועלת רבה לכל עולם המשפט במדינת ישראל. ושוב אני רוצה לסיים בברכה מיוחדת לרב רצון הרוסי ולכל אלה שעוזרים לו, ביניהם עמיתי, שהקדוש ברוך הוא יעניק לכם כוחות להגביר חילו לא רייטה בכנס זה, בכנסים הבאים עלינו לטובה ובכל הפעילות שהוא עושה. תודה רבה לכם.
תודה רבה לרב יחזקאל פוגל. אני מתכבד להזמין את סגן ראש העיר מר אביהו בן משה לשאת את ברכתו.
ברשות הרב הרוסי, הרב הראשי לקריית אונו, הרב נדב, מכובדים וקהל נכבד, ראשית גם אתמול יצא לי הרב לשמוע אותך בגלי ישראל, את השידור החוזר שקיבלתי באופן אישי לטלפון, וגם בבוקר בעצמי התראיינתי לגלי ישראל לדבר על הכנס האזורי, לא העולמי, אלא באמת משהו שהוא באמת נועד לעורר את הציבור בכלל למודעות לעניין הזה של בתי הדין לדיני ממונות, וכמובן לכל העניין של הנגישות שלהם לציבור הגדול, ולא רק לציבור הדתי. ואני רוצה לספר לרב שכשסיימתי את הרעיון, אז התקשר לי איזה אחד החברים הלא דתיים שיש לי, ואמרתי לו, כרגע סיימתי רעיון ברדיו, וכשאמרתי לו שהרעיון היה נושא של משפט העברי ועל בתי הדין לממונות, הוא די נזעק ואמר, אוי ואבוי, תפכו את המדינה בעצם לכל לקונה משפטית שתהיה במשפט הישראלי, ייכנס למשפט העברי, ומי יודע מה תהפכו את המדינה הזאת למדינה יהודית דתית. אז אמרתי, הסר דאגה מלבך, זאת לא המטרה. המטרה היא כמובן שהפלטפורמה שעליה יושב המשפט העברי היום במדינת ישראל, בתי הדין הממונות, כמו בתי הדין של ארץ חמדה, זה על החוק הישראלי, שעליו בעצם מושתת העניין של המשפט העברי. ואני חושב שאולי המשימה הגדולה ביותר מעבר לנגישות ולמודעות של העניין הזה היא גם באמת לדבר על הציבור שלא יחשוש מהדבר הזה, כי היום יש לנו כל מיני מושגים שמרתיעים את הציבור מתקרב למסורת. המושג המודרני שחדר בתקופה האחרונה והפך להיות איזשהו עניין שנאמר בכל במה, זה הדתה. אז מי שאמר לי, זה הדתה של המערכת המשפט הישראלי, המהלך הזה. אז צריך באמת לבוא, אם נרצה ואנחנו רוצים שאכן הערכים של המשפט העברי אכן באמת יחלחלו, ואיך אמרת הרב, להצמיח את זה מלמטה למעלה ולא מלמעלה למטה, אז צריך גם לעבוד על העניינים האלה, עד כמה באמת המשפט הישראלי הוא בעצם המשפט שאנחנו מכבדים אותו והוא חלק מרכזי, ועד כמה המשפט העברי יכול לבוא איתו בשילוב ידיים. ועוד הערה אחרונה, איפה שאני אתן למכובדים האחרים מדבר, זה בנושא של האקדמיה. גם אני בוגר קריית אונו למשפטים, תואר ראשון, ואני חושב שאצלנו בשנתון שלי הקורס משפט עברי היה קורס סמסטריאלי של שעה וחצי בלבד, שתי נקודות או שלוש נקודות אקדמיות. אז קודם כל, אם רוצים לשנות את השינוי הזה, לא מספיק רק דיני הממונות, אלא צריך שגם האקדמיה עצמה תיתן יד וכתף לרעיון הזה, ואין ספק שהמסלול שהרב פוגל כרגע דיברת עליו, השילוב הזה וההתמחות של המשפט העברי בתוך מסגרת לימודים אקדמיים של משפטים, זאת בשורה גדולה מאוד לרעיון שמוביל הרב הרוסי. ברכת הצלחה. אני נאלץ לצאת החוצה לסיור פה באזור, אז אני מודה הרב על הזכות הגדולה שנפלה עיר רמת גן, ואנחנו לעזרתך בכל דבר בעניין, בטח ובטח בקידומו של משפט העברי ברמת גן. תודה.
כן, אנחנו מודים למר אביהו בן משה, סגן ראש העיר. מתכבד להזמין את מר חיים גלרמן, חבר מועצת העיר ויושב ראש המחלקה למורשת ישראל.
ערב טוב, ברשות הרבנים ובראשם הרב רצון הרוסי, שהוא גם קרוב משפחה שלי. חתני הוא הנכד של אחותו. קודם כל אנחנו שמחים שבאמת עמיתי וגם הרב רצון בחרו בעיר רמת גן את הכנס המיוחד הזה, ואני מאמין ובטוח שתהיה לזה גם המשכיות. הכנס התחיל זה עתה, ואני מניח שבמהלך הערב הוא יתמלא הרבה יותר, כי באמת שלום לרב אריאל. הרב אריאל, אתה מוזמן לפה למעלה. הרבה שואלים אם בכלל יש מקום לבית דין לממונות. ובאמת שאנחנו מסתכלים ובודקים ובוחנים את הזמינות של בתי הדין לממונות, את הליך הפסיקה של בתי הדין לממונות, ובלי להיות משוחד חלילה משום שייכותי לציבור כזה או אחר, הדברים נעשים גם בצורה המהירה יותר, גם בצורה המכובדת יותר. ואני מאמין ובטוח שגם בהמשך הציבור ידע לשקול ולהבחין שבאמת זו הדרך שבה צריך ללכת. משום שמטרת בתי הדין לממונות זה ליישם את ערכי התורה בחיים המודרניים המשתנים ובכל תחומי החיים הציבוריים והעסקיים. יש משום מה תפיסה שבית משפט זה המקום היחיד לבירור הצדק. צדק יעשה דווקא על ידי אנשים שעברו הכשרה אקדמית, כך חושבים הם, על יושרם ניתן לסמוך. לעומת זאת, דיין שלמד תורה בישיבה לא מסוגל לתת מענה לשאלות מורכבות מחיי המסחר המודרני. התפיסה הזו והצורה הזו של דעתם היא מוטעת, פשוט מוטעת. בשולחן הערוך או של משפט ישנם הלכות רבות ומפורטות שמקיפות את כל תחומי המסחר. והאתגר העומד בפני הדיין הוא להמיר את המושגים של שור וחמור לרכב ומטוס ולמצוא מקורות הלכתיים אשר ייתנו מענה לדרכי המסחר המתחדשים. למעשה הכל מתמצא בפסוק ועשית הישר והטוב. אז אני מאמין ובטוח ומקווה שתהיה המשכיות גם לערבים האלה. אני מזמין אותך עמיתי לא לדלג על העיר רמת גן, כי גם אנחנו רוצים בערבים מסוג ערבים האלה לטובת הציבור בכללותו. תודה רבה.
ראשית, לפני שאנחנו נמשיך עם הדוברים המברכים, למרות שהיה צריך לברך עמיתי כהן, אבל איפה הוא? עמיתי להזמין את הרב, כן, זהו, כן, אני רק רוצה לבקש את הרב חיים ואב שיצטרף אלינו לשולחן הנשיאות. ומשלב של הברכות אנחנו נעבור לשלב של ההרצאות, מספר הרצאות קצרות. וראשון הדוברים, ראשון המרצים, אני מתכבד להזמין את המר הדאטרה, הרב הגאון רבה הראשי לרמת גן, הרב יעקב אריאל, בנושא של חזון ומציאות בתחום של הדין העברי, המשפט העברי, בתי הדין לממונות. בבקשה כבוד הרב.
כבוד אמר הדיאטרה של דין ממונות, הרב רצון הרוסי שליטה, אמר רבותיי, עם ישראל ציין היום תאריך הלועזי, אם כי עשו תרכובת, כ"ט נובמבר. כ"ט אותיות עבריות, נובמבר זה מושג לועזי, מין שעת נז כזה, כתת אצלי יהודי לתאריך שלא תאריך הנכון המדויק, שלפני 70 שנה הוחלט באום על הקמת המדינה. התאריך היהודי הנכון, אני זוכר, הייתי ילד, זוכר את זה, זה מוצאי שבת, פרשת וישלח, אבל לא כמו השבת, קצת תאריך שונה, י"ז כסלו. למה אני פתחתי בנושא הזה, על השעטנז הזה? כי בשעטנז הזה באמת מונח הבסיס לבעיות שאנחנו חיים בהן. באותו יום, הייתי נער צעיר, העירו אותי נוסע לילה, אמרו, קום, יש מדינה, יש מדינה. יצאנו לרחובות, רקדנו, מדינה עברית, עלייה חופשית. בוז לספר הלבן, יחיד דגלנו כחול לבן. מה זה הספר הלבן? הספר הזה, ספר שחור משחור. ספר שהמתת הבריטי, לפי החוק, הממשלה הבריטית קבעה שבארץ ישראל יהיו חוקים מקבילים, אסור ליהודים לקנות אדמות, אין עלייה חופשית למדינה, אלא מכסה מצומצמת של 1,500 עולים בחודש, והגבלות אחרות. וביום הזה, כשקמנו ורקדנו ושמחנו, המדינה העברית, עלייה חופשית, דיברנו, חלמנו על מדינה עברית. היינו מדינת יהודית שתלך על פי כללי התורה. לא נשליות, הציבור כולו, לא כל הציבור כולו היה שומר תורה ומצוות גם אז. אבל בכל זאת, אנחנו מקמים מדינה עצמאית, עם עצמאות משלה, שיש דברים שהם יחדים אותה. אחת הדוגמאות הבוטות, יום המנוחה השבועי זה השבת. נישואים וגירושין במדינה, כתב יושב ישראל, השפה עברית. עלייה חופשית פירושו שכל יהודי זכות עלייה, אי אפשר להגביל יהודי. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל באשר הוא. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, לא לאזרחים פה. שייכת לעם כולו, וכל יהודי באשר הוא מקום, באשר הוא, יש לו זכות לעלות את ישראל, ואיש לא יכול למנוע זאת ממנו. זאת מדינה שבנויה על מערכת חוקים מיוחדת למינה, אין בעולם דבר כזה. והציפיות היו שבין היתר תהיה כאן עצמאות של המשפט העברי. דיינו שהמשפט בארץ יהיה לפי המשפט של התורה. מערכת משפטית שניתנה בסיני, ואלה המשפטים, בסביניהם ואלה חזר דורשים והחיבור, מה ראשונים בסיני? אבל אלה מסיני. כמו שבסיני נאמר, זכור את מה שאתה קדשו, קבל תרוויח את ימיך, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, בהמשך גם כן, ואלה המשפטים בסביניהם, כי תגנה ודברי, וכן הלאה והלאה, כל המערכת המשפטית ניתנה בסיני, ועם ישראל חי אלפי שנים עם המערכת הזאת. נזכרו גם קודם, האם המשפט העברי עונה על שאלות מודרניות? המשפט העברי, הפוך בה והפוך בה דקולה בה. נכון, התורה דיברה על שור וחמור, על עבד ושפחה, דברים שהיום כבר לא קיימים. אבל העקרונות קיימים. והמשנה הראשונה שפותחת נזיקין, ארבע אבות נזיקין, אומרת שיש אבות תולדות. האבות זה הדוגמה הראשונה. הדוגמה הראשונה שהתורה דברה זה שור, חמור, שור ובור, מבאה, בבאר, ארבע אבות נזיקין. אבל מכל אחד אפשר ללמוד תולדות לכל האפשרות האחרות. אש זה רק אש פיזית. רק אם אדם מדיק אש ואש הולך לפשטת, במכונית מה זה? במכונית גם כן אש. אני יכול להגיד את האש, יש מנוע בעירה בפנים. בתוך המכונית, מנוע בעירה, שאתה לוחץ לדוושה, אתה מדיק אש, והמכונית נוסעת. אני לא רוצה להגיד את ההלכה הפשוטה, שמכונית זה דין אש, לדעתי מכונית זה יותר חמור מאש. כי אדם מחזיק את המכונית בידיים, בהגה, והוא מכוון אותה לכל מקום, זה יותר מזה. אמנם זה לא כמו מחזיק חרב ביד, אגב, כן, היא מסוכנת כמו חרב, אבל זה לא כמו נועד סכין ביד, אלא הוא מפעיל מערכת, מפעיל מערכת שהיא כולה נשלט בידו. הבאתי כאן רק על קצה המזלג, להראות שפוסקי דורות נחלקו מהשאלה, אמנם בלכות שבת, אבל גם בלכות נזיקין, מה זה מכונית? מכונית זה אדם המזיק או אש? אבל ההבדל בהם לא גדול כל כך, כי אש משום חיצה, אותה, לא באתי כפלבל בהלכה. רק להראות שהמשפט העברי עונה על כל שאלה מודרנית. צריך ללמוד אותו וליישם אותו. וחלמנו על כך שביום הזה, שבו הוחלט באום על הקמת מדינה עברית, ביום הזה תקום מדינה עברית, שכמו שהשפה של העברית, כך גם השפה המשפטית שלה תהיה שפה עברית, דהיינו המשפט של התורה. אז עמד בראש הרבנות הראשית הרב הרצוג זוכר לברכה, שכין מערכת, כתב ספרות גדולה בשנים האלה שהכנה לקראת קום המדינה, כתב ספרים רבים ותשובות רבות, והכין תשתית לקראת הקמת משפט עברי בארץ ישראל. האכזבה הייתה קשה כשהוקמה המדינה בפועל בי בייר, חצי שנה אחר כך המדינה החליטה שהמשפט שימשה פה המשפט המנדטורי, מה שהיה החוקים הבריטיים, אנחנו לומדים ספר הלבן, כתוב פירוש הספר לבטל, אבל כל החוקים הבריטיים ממשיכים מעלה עד שיוחלפו בחוקים אחרים. בחוקים האלה אומר שהם הוחלפו בכנסת, הוחלפו בחוקים לא יהודיים. פה ושם לקחו השפעה ממשפט העברי, אבל בסך הכל מחכים את כל המשפטים בעולם, רק לא משפט העברי. חמור יותר מהכל, שבית דין שדן על פי תורה, לא נשכחו חוקים במדינה. והחרפה והבושה הגדולות יותר, היא שהיועץ המשפטי, גם שוב, היועץ המשפטי זה לא מושג במשפטי, סלחו לי. יועץ המשפטי זה עורך דין. יועץ, כשמו כנו, כשיש לך בעיה, אתה עומד לפני משפט, אתה לוקח עורך דין, שייצג את המשפט. תפקידו לייצג אותך, להגן זכויותיך. הצד השני, כעורך דין משלו. ושני עורכי דין, כל אחד מייצג את הלקוח שלו, והשופט שכריע ביניהם. יועץ המשפטי זה עורך דין של המדינה, שלקחה אותו, שייצג אותה בכל פורום משפטי. הוא לא השופט, הוא לא בעל הבית, הוא רק עורך דין, יועץ. אז היועץ המשפטי לממשלה הפך עצמו לשופט, ויותר משופט גם מבצע, ונתן הוראה לכל הגופים האחרים. משרד הדתות, שהוא משרד שמייצג, שתפקידו לשרת את הציבור בתחום הדתי, מינוי רבנים, דיינים וכדומה, כל המועצות הדתיות, תפקידו לעסוק בעניין הדת המדינה. אז היועץ המשפטי משרד הדתות בקרב להוראה היועץ המשפטי לממשלה לכתוב בחוזר מנכ״ל שלי כרב אסור לדון עם המונות במועצה דתית, אסור לי. דבר שלהם עולם, בכל מקום בעולם רבנים, בכל מקום בעולם דנו עם המונות. זה לא היה מוכר ידי השלטון כל כך, אבל לא אסרו עליהם. רב בכל מקום היה דן במדים המונות, הציבור בא אליו לדון והוא דן אותם. פה חרפה ובושה במדינת ישראל, היועץ המשפטי שאיש לא שם אותו כשופט, הוא רק יועץ, והוא נותן הוראות ומקפף תחתיו את היועץ המשפטי שרד התות, ששולח וחוזר מנכ״ל שאסור לי לדון במונות במוסד דתית. אני רוצה בבית ובפרטי, כן, המוסד הדתית, בשירות של המוסד הדתית, בבלנקים שלה, בחדר שלה, בשם שלה, אסור לי לעשות את זה. הייתכן? חרפה ובושה. זה הנובמבר יותר משהו כפתת. כפתת זה מילה עברית, אבל זה נובמבר, מה זה? הוא קובע לנו מה זה מדינה תהיה. אגב, במחת האמת, התאריך הזה לא נכון בכלל. אמרתי יוזן כסלב היה תאריך, אבל בסוף לא האום הקים את המדינה. טעות. האום חזר בו. אני הייתי ילד, לא זוכר. היה בארץ מהומות, ערבים ילד באותו יום התחילו מלחמות. באותו יום עצמו שאנחנו רקדנו, ערבים התחילו להשמיד, להרוג ולאבד. היו מלחמות, האום חזר בו. ורצה לבטל בכלל את, 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 את ההחלטה הזאת. וההחלטה הייתה שב-15 למאי למניינם, 48, תקום המדינה. ה-15 למאי היה לא הביאה לבב ואייר, זה הליל שבת. גם בגוריון, שלא ידוע כצדיק גדול בתחום הדתי, יש הסוריות שלו. בתחום המצוות אולי מקפיד על קלה וחמורה, הבין שאי אפשר להקים מדינה יהודית בשבת. אז הוא הקדים את הקמת המדינה על יום שישי בצהריים, זה ה-ה' בייר, ודאום מציעים ה' בייר. וגם עד היום, כשחל ה' בייר תמיד בשבת, או ביום שישי, או ביום ראשון, אנחנו מקדימים אחרים, משום שאנחנו לא רוצים שיום עצמו יפגע בשבת. זה חוק ממשלתי, זה מכובד. הממשלה בישראל לא רוצה שיום עצמאות יפגע בשבת. כל הכבוד לה. אז בעצם המדינה לא הוקמה די האום. האום קבע תאריך אחר, הוא רצה לחזור בו. הקדוש ברוך הוא הקים מדינת ישראל כשהחליטו להקים את הביום ה' בייר, לא לפי האום ולא לפי האום, ואנחנו לא נובמבר. לא נובמבר, ה' בייר זה התאריך הנכון. המדינה היהודית, עם ישראל הקים אותה, הקדוש ברוך הוא שלח את השליחים שלו להקים את המדינה, זה לא של האום. היא לא מדינה נוכרית, מדינה יהודית. לא ייתכן שבו ישלטו כאן חוקים נוכריים, זה בושה וחרפה. איפה הדגל שלנו? איפה העצמאות שלנו? איפה התרבות שלנו? לאסור על רב בישראל לדון במונות? רבותיי, אני עכשיו כבר בפנסיה, גם כשהייתי רב צפצפתי, ואני מוכן שהעמידו לדין היום מפרע על זה שהורדתי, פעלתי בניגוד להוראת היועץ המשפטי. אני רוצה שהעמידו לדין, אני מוכן לעמוד בכל בית משפט, בכל בגץ, להראות שלא עשיתי מה שהוא אמר. מי הוא קובע? הוא קובע. מי שם אותו בעל הבית? יש לנו רק בעל הבית, הרי שבור. דנתי עם המונות. ואני אגיד לכם דברים פשוטים. אני יודע דוגמה קטנה. אם בא אדם, היה לי מקרה ששרת בית כנסת, שרת בית הכנסת 20 שנה, פיתרו אותו. אבל לא נתנו פיצויים. פיתרו בלי פיצויים. הוא בא לרבנות, בא אליי, אומר, תראה, פיתרו לי פיצויים. אתה תשמע, צריך לשמוע צד השני, נזמין אותם לדין. נזמין את הנהלת בית הכנסת, נזמין אותם לדין, שיבוא אלינו לרבנות, נשמע, תגיד אתה מה שאתה אומר, נשמע, נעשה מה שצריך לעשות. ראיתי בתפקידי כרב, לעזור לאדם אומלל, שמקפחים אותו. ואיך בית משפט, הוא צריך לקחת עורך דין, ותור ארוך, אבל שיפוץ נמשך שנים, 3-4-5 שנים, ופה אפשר לעשות את זה בקלות, תוך שבועיים מקימים בדין, יושבים, ישיבה, 2, חורצים, תוך חודש יש פסק דין. אגב, אפשר לאכוף אותו, לצרים לנו שוטרים, אם הכל מסודר, התיק מסודר כמו שצריך, השתרבררות כמו שצריך, הדיונים נעשו כמו שצריך, פסק מנומק, שייך לשופט, שלום, הוא רואה, חותם חותמת, הולכים לוצא לפועל. זה אפשר לעשות. אז אני, תפקידי כרב, לעזור לאנשים שמקפחים אותם. לעמוד למין השוק, להציל אנשים יד השקור. אז אוסרים עליי זה? ודורשים שלך לבית המשפט הרגילים, ועורכי דין, גם עורכי דין, סליחו לי אם יש כאן עורכי דין, אני מחבד את מאוד המקצוע הזה, אבל אני בוזבוז, אומר עורך דין באלף, לא בעין. מה ההבדל? עורך דין צריך עורך דין בעין, אבל אנחנו יודעים, הם מעריכים את הדין. ואם זה תיקים שמינים, ועוד דיון, ועוד דיון, ואם יוצא לחופשה, והמילואים, והדיון נמשך, ונמשך, עורך דין באלף. אבל זה קיים. לא כולם קיים, אבל אנחנו מכירים, לא תאמין. הקצוע הזה הוא חשוב, הוא עוזר לנו. כשהוא עוזר, הוא לא מכביד. לא שבאים שני תיקים שמינים, ודורש עוד מסמך, ועוד נייר, ועוד נייר, ודוחה עוד ישיבה, ועוד ישיבה, ועוד ישיבה. אפשר לבוא בלי עורכי דין גם כן, ולקבל דין צדק בלי עורכי דין. אפשר. קיצור, לא ייתכן שאנחנו, שרב לא יוכל להציל אשוב יד עושקו, וצריך לשלוח אותו לעורכי דין? לא ייתכן. נת ישראל. אז אני אומר לכם, צפצפתי, ואני קורא לרבני ישראל, צפצפו, צפצוף ארוך. אילו יותר רבי לובביץ', הרבי לובביץ' פעם פושן הרבה אמר כל החסידים שאלו תשימו את האצבעות לתוך הפה ותשרקו. אני לא יודע איך עושים את זה, הרבי לובביץ' עשה את זה, תשרקו, צפצפו. לא יועץ המשפטי ממשלה יקבע, וגם לא שופט יקבע לנו. אנחנו קוראים שיהיו שופטה כבראשונה, הם יקבעו מהחוק, ודווקא היום, ביום הזה, הסיפור שקרה בדרך האבות, נקבל את העובדות כמו שהן. בנו שם נגריה, שמטר שלה, 40 סנטימטר, חרג בגב הבנייה, ונכנס שטח של מישהו אחר. אגב, אף אחד לא ידע מזה, לא שם לב, כי לא היה שם בעלות מסודרת, לא ידעו על כך. נטור של לבנות, הוא בנה, 40 סנטימטר חרג מקו הבנייה. פתאום אחרי שנים מישהו גילה את זה, אגב, כדוע לא הבעל הבית גילה את זה, אלא אנחנו הולכים כל יום בתפילה, ולמלשינים, את התקווה, יש מלשינים פנימיים שלנו שהלכו ועשו כל מיני בדידות ומצאו את הבדל הזה, והלכו וסיפרו את זה לאותו אדם, ובשמו הם טבעו לדין את הנגריה. בית המשפט העליון דן, אמר, זה לא חוקי. 40 סנטימטר חרגו מקו הבנייה, פלשו לשטח אחר. בית המשפט חייב את הנגריה להרוס את כל הנגריה. והיום ביצעו את זה הלכה למעשה. שוטרי ישראל, בשליחות בית המשפט העליון, הלכו והרסו את נגריה שלמה ש-40 סנטימטר ממנה חרגו מהקו. זה חוק צדק? כך דנים דין תורה? דין תורה יש דין אחר לגמרי. אני לא כנס כל הפלפול. יש תקת מריש. אדם שגנב קורה, וגנב אותה, שדה, אי ויכוח. יש עדים שהוא גנב אותה. והוא בנה בניין גבוה. ואת הקורה תקע בתקרה של הקומה הראשונה. אבל זה עוד כמה קומות. לפי הדין, הדין הפשוט, והשיב את הגזלה של גזל. תחזיר את הקורה עצמה. בוא נרוס כל הבניין, נוציא את הקורה, נחזיר לבעלים. אבל התורה יש גם שכל בקודקודה. היא לא מרובעת ומטופשת כמו משפטים בידעום. יש את השכל ישר. לא, מה הגיוני נרוס כל הבניין של קורה? מה ירוויח הבעל הקורה מזה שירסו כל הבניין? הוא צריך לקבל את הקורה שלו. ועכשיו הקורה היא בתוך הבניין. להרוס כל הבניין בשביל זה? תן לו פיצוי. גנב, שלנו כפל. זה היה שור ושה, 4 ו-5. תן לו כנס גבוה, תן לו פיצוי הוגן. פיצוי, זה ירוויח, מזה הבעל הקורה ירוויח יותר. מה ירוויח שהקורה עצמה תחזור אליו, אחרי שכבר עברה את כל הבינוי? לא יותר טוב לקבל פיצוי הולם? מה ההלכה אומרת? אל תעוזם עניין, תחיל את השווים. שלם לו פיצוי. אני לא נכנס לשאלה אם זה גם קרקעות או לא, זה דיון בפני עצמו. אבל רואים את הגישה של התורה. אבל גם אם נניח שההלכה הייתה אומרת של להרוס, אז אם נניח הקורה הייתה בקומה העליונה, אתה אומר שהקומה העליונה, אתה תוציא את הקורה, אבל להרוס לך בניין בשביל זה? אתה צריך להוציא את הקורה, תהרוס את הקומה הזאת, את החדר הזה שיש קורה, אין צריך להרוס לך בניין. למה להרוס לך בניין? למה? זה חוקי. משפטים בידו. בושה וחרפה שזה החוק מדינת ישראל, ושדין תורה לא יכול לפעול כאן, ושדין תורה, התורה אין מעמד משפטי כמו שצריך. אבל אני רבותיי, אנחנו לא מיואשים. ככל שהציבור ביוזמתו, בכל סכסוך, בכל שאלה, יפנה בתי דין לממונות שקיימים בכל אתר ואתר, וקיימים למרות היועץ המשפטי, למרות כל ההוראות שלו, יש בתי דין לממונות, דנים לממונות, בצורות שונות, עם דרך המועצה הדתית, ויש גם צורות פרטיות אחרות, ככל שירבו אנשים לבוא יותר בתי הדין, עם הממונות, ושם ידונו, ויעסקו בשאלות מודרניות הכי חדישות, ואתם יודעים, ישברו את הראש, וימצאו מקורות בתורה, איך ליישם כל דין ודין. כך ההלכה תתפתח, תתרחב, תגדל, המשפט העברי יתפוס במקומו, והתערות אל תתא, יש לה כוח יותר גדול מאשר אלה שגוזרים מלמעלה. אז זה אנחנו מתפנים כל יום. השיב השופטינו כבר ראשונה. זה יועצינו, גם יועצים משפטיים כבר תחילה. הפסוק אומר, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריאה נמנה. ציון משפט תיפדה, ושבע בצדקה.
הרב הגאון הרב אריאל על ההרצאה, על הרעיון של בתי הדין לממונות, איך חזו אותו האבות המייסדים של המדינה, של המדינה. מצערנו הרב, היום אנחנו לא בדיוק עומדים בחזון הזה, אבל אני די מתפלא שאצלכם ברמת גן לא נותנים לכם להקים בית דין. הייתי מזמין את כבודו להיות רב ראשי בירושלים, לא היום, שלא השתמע. אבל בירושלים כבר פועלים, כן, אבל בירושלים בן פורת יוסף כבר פועלים בתי הדין שנים רבות, להערכתי כבר למעלה מאז זכרונם לברכה הרבנים הראשיים הראשונים לירושלים. אני מתכבד להזמין את הרב הגאון, יושב ראש הלכות עם ישראל, הרב הראשי לקריית אונו, הרב רצון הרוסי, לשאת את דברו באותו נושא, חזון ומציאות.
ברשות ידידי אמר הדעתרה, הרב הגאון, הרב אריאל, ברשות ידידי הרב הגאון, הרב נדב, כבוד ידידי היקר, הרב יהושע ישי, יושב ראש המועצה הדתית, כבוד הרב חיים ואב, אב בית דין בקריית אונו לדין אמונות, כבוד הרב ישי סולומון, חבר בית דין לדין אמונות בקריית אונו, כבוד הרב פוגל, הוא כבר לא נמצא, הכל פנים, הוא כבר נמצא, רק ירד. כן, גם אני מניח שיש חברים יקרים בפאנל כבר נמצאים, אבל האורות הללו מקים אותי בסנברים, כך שאינני יכול להבחין מבין המכובדים שכבר הגיעו. עמיתי כהן, המנכ״ל שלנו, קהל נכבד מאוד, החלטנו שאכן באמת הגיע הזמן שנעורר את הציבור הרחב ואת ציבור המשפטנים לחיוניות של בתי דין דיני מונות. רצינו ליצור ערב, וזוהי מטרתו, כדי שנוכל לשמוע ולהשמיע וללמוד ולייעל את העניין הזה של בתי דין דיני מונות, שבאמת יתבססו, יתרחבו, יהיו מבוקשים ויהיו לשירות העם ויהיו לשירות המדינה. זוהי המטרה, צמיחה מלמטה למעלה, התערותא דלתתא, שתביא להתערותא דלעילא. ואני נמצא בחלק שבו אנחנו מדברים על בתי דין דיני מונות, חזון ומציאות. ידענו גם ידענו שאין שני מביאים מתנבאים בסגנון אחד. ידידי הרב הגאון הרב אריאל ואנוכי נשלים זה את זה. כשמתייחסים לבתי דין דיני מונות, הכוונה היא בעצם, כפי שהרב אמר, מתייחסים למשפט התורה. כאן במאמר מוסגר אומר את הלבטים שלי, הנה הכותרת היא המשפט העברי, ואני מרבה להשתמש בביטוי משפט התורה. כשאני למדתי משפטים בתל אביב, ושם רובם המכריע אינם דתיים, אז אמרתי להם, המשפט העברי מזכיר בביטוי עברי את אברהם העברי, זאת משום שהוא היה מעבר אחד וכל העולם מעבר שני. והרי אתם חסידי התזה, חסידי הרעיון של כאוניברסליות, להיות שותפים עם האנושות וכו'. אז תחליטו, או אתם רוצים משפט עברי שתהיו מעבר אחד וכל העולם הצד השני, או אם אתם רוצים להיות חסידי התפיסת העולם האוניברסלית עם אורה של תורה, ועד רבה תהירו תורת של התורה לכל האנושות כולה. ובאמת רבותיי, אפילו שהיו רחוקים מתורה ומצוות, והיו כאלה סטודנטים שבשלבים הראשונים עזבו מתוך כאב פנימי, כי מכרו להם לוקשים מילדותם שהמשפט העברי או בכלל התורה זה משהו ארכאי. ולפתע פתאום הם מגלים עולם גדול, נהדר. אגלה לכם סוד, כשלמדתי משפט עברי היה בתל אביב מסלול, מסלול יום ומסלול לילה ערב. מסלול ערב זה לאנשים עמלים, מסלול יום הללו עמידים שיכולים ללמוד ביום וכו'. והנה ביהיה יום הגיע הזמן שאני אמור להיכנס להרצאה. אומר לי מרצה אחד, כבוד הרב ערוסי, מה אתה מתכונן להיכנס להרצאה? אמרתי ודאי. אומר, לא יהיה לך סטודנטים. אמרתי, מה קרה? יש שביתה? אומר, לא. הוא גילה לי מה שאני לא יודע, כי אני בזה בור עם הארץ, שיש משחקי כדורסל על גבי אירופה, מכבי תל אביב. הוא אומר, כל הסטודנטים וכל המרצים, כולם עוזבים. זאת אומרת, וזה מוכר, מוכר שעוזבים. טוב. אמרתי לו, מתי זה מתחיל? אמר לי את השעה. ראיתי שחצי שעה עדיין יש לי, אז היתרה יש להם. נכנסתי מטבע דברים, פתאום אני מתראה כאדם שכבר מבין בהוויות העולם, ואני אומר להם, אני יודע שעכשיו ברוך השם, הנה מכבי תל אביב, גביע אירופה וכו', על כדורסל. אני רוצה לומר לכם שגם המשפט התורה, המשפט העברי, הוא כדורסל. שהרי שלמה המלך, החכם מכל האדם, אמר, סלסליה ותרומקה. הם לא מבינים הרבה בזה, אבל תגלגלו קצת מצחוק, לפחות במליצה שבעניין. מה עשיתי? בין רגע נתתי להם תרגיל מאוד מעמיק אבל נפלא, תרגיל מהגמרא, שבעיה שמעוררת עניין מטבע דברים, מתאים זה קשור לבחינה. רבותיי הם רותקו, אב הבית בא כל פעם פותח את הדלת, רואה וואי, בהרכב מלא, כבר כל האוניברסיטה התרוקנה. וכך רבותיי כל השיעורים בכל אותה תקופה ישבו מול הסלסליה בתרומקה. חובתנו רבותיי להגיע ללבבות שלהם, הם פשוט לא מכירים את הדברים האלה. הרבה פעמים העמדות שלהם הן נובעות מבורות, וחובתנו לדעת איך להנגיש את הדברים האלה. גם בית הדין לדיני ממונות היו לנו רבותיי עורכי דין שהגיעו אלינו בתוך פחד, הם לא יודעים מה זה, כי הם אומרים אנחנו אמונים על המערכת המשפטית הכללית, אנחנו לא יודעים איך זה הולך אצלכם. וכשהם מתוודעים, ואתם תשמעו בעזרת השם, ברוך השם, באים וממליצים להגיע. אז הנושא הזה מחייב להסתכל עליו במובן של עבר, הווה, עתיד. ברשותכם, כבר אם אני מדבר על העבר, כבר במדבר רבותיי משה רבנו מקים מערכת משפטית בין 71, בית דין של 71 ובראשם, ומסגרות משפטיות בתי דין יותר קטנים שפועלים במסגרת הציבור על פי ציווי של הקדוש ברוך הוא. יתרה מזו, עוד לפני מעמד הר סיני, מיד אחרי קריאת ים סוף במראה, כבר הייתה להם בעיה, הסתכסכו בינם ועצמם, שם שם לו חוק ומשפט. כלומר המשפט ניתן כבר במראה. ללמדנו מוריי ורבותיי שאין אומתנו אומה בלא תורותיה, כך אומר רבנו סעדיה גאון, ואנחנו למדים מכאן שאין אומתנו אומה בלא משפט התורה. כי חושבים תורה זה תפילין, זה ציצית, זה כשרות. אין אומתנו אומה בלא משפט התורה, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה שעלינו לדעת. אני מוכר יותר אראה שאין מדינה יהודית יכולה להיות מדינה יהודית, כפי שאומר הרב, בלי הדין היהודי. זה הרי צריך להיות מובן מאליו, אבל זה יסוד גדול שאנחנו צריכים להבין את זה. והנה רבותיי, במדבר באין מדינה, עדיין אנחנו מצאים בארץ סייה לא זרועה, לא שלנו, אבל משפט התורה חייב להיות, אי אפשר בלעדיו. נכנסים לארץ, שם מתחילים לכונן בארץ הקודש שהפכה להיות לנו ריבונית מכוח הכיבוש של שליחה הקדוש ברוך הוא שכבשו את ארץ הקודש וכו'. והנה בזמן יהושע דוד המלך התחילו לתוות מערכות המשפט לפי הציווי של התורה, מצוות עשה מן התורה למנות שופטים בישראל, למנות בית דין סנהדרה קטנה בת 23, למנות סנהדרה גדולה בת 73. אנחנו יודעים שבתקופת המקדש לפחות אומר הרמב״ם, כל יישוב צריך להיות לו סנהדרין קטנה בת 23 דיינים, ובהר הבית עוד סנהדרין קטנה בת 23 דיינים, בפתח עזרה עוד 23 דיינים של הסנהדרין קטנה, ובלשכת הגזית 71 דיינים. כלומר, להראות לנו שעד כמה משפט התורה צריך להיות חלק בלתי נפרד מההוויה שלנו, ורק יישוב קטנטן שאין ממנו אפשרות למנות סנהדרין של 23, חייבים למנות לפחות 3 דיינים, לפחות 3 דיינים. ראו איך משפט התורה איננו נמצא באיזשהו בית משפט מחוזי אי שם, לא, זה בית דין שבשעריך, בתוכך, בית דין למונות ברמת גן, בקריאת אונו, בכל מקום, בשעריך, יושב בשער. ועלי קל בעינינו הדין הזה של יושב בשער. יש לזה חשיבות גדולה מאוד. באו אלינו כשיסעתי את בית דין לדיני מונות לפני הרבה שנים בקריאת אונו, זוג זקנים לא דתיים לפי מה שמציגים את עצמם, שאלו את המזכיר דאז זכרו לברכה שנכתב בדמי ימיו, שאלו אותו, שמענו שיש כאן בית משפט. אז הוא לא רצה ככה להביך אותם, להגיד בית דין לדיני מונות, אמר כן, ומה יש כאן שופטים? אמר הרב ועוד החברים שלו, והם מבינים במשפט? אומר הרב, גם במקרה משפטן, אבל ודאי הם מבינים, והם גם אנשים לא דתיים יכולים להגיע לכאן, אומר בוודאי, ולא יפלו אותם לרעה. אומר מה פתאום, צדק צדק תרדוף לכולם. אוקיי, ומה צריך לעשות? תכתוב בפיסת דף קטנה מי הנתבע, מה מהות התביעה, נזמין אותו וכו'. ואז מה הם מספרים? הם מספרים שיש להם שכן ויש לו כלב והוא נובח כל הזמן, וזה התובע זקן, חולה לב וחולה כל מיני מחלות, ויש אישורים, והוא אלרגי לנושא הזה של הרעשים, ולא ישן לא יום ולא לילה מחמת הכלב. אוקיי, מזמינים את הנתבע. במקרה הנתבע היה עורך דין דתי מלומד מאוד, כל עורך דין ממולח. אז איך הרב אמר? יש עורכי דין, יש עורכי דין ודיינים, כך אומר הרב. אז מה עושה אותו עורך דין? הגנה הכי טובה היא התקפה. אז הוא הכין תביעה שכנגד, שבראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ, איך הסכסוכים מתחילים אצלם מקדמת דינה. טוב, הם מגיעים, אנחנו אומרים להם, תראו, שני הודעות, הודעה אחת, יש כאן תביעה שכנגד, אינם רואים שהיא קשורה במהות עם התביעה הזו, לכן אנחנו נשמע את התביעה של התובע, ורק לאחר מכן נזדקק לתביעה שכנגד. במידה ונראה קשרים מהותיים, נשנה את הקו, בינתיים זה כך מה שנראה לנו. הודעה שנייה שאמרנו להם, אמרנו, תשמעו, הואיל ואנחנו דנים לפי המשפט העברי, במשפט העברי, בענייני רעשים, לוקחים בחשבון את הסובייקט, את הטענות של הסובייקט, אבל באמות מידה אובייקטיביות, אבל לא שהסובייקט נבלע באיזה שהם מדדים אובייקטיביים. מתחשבים, קורקור, אדם מסכן, סובל מרעשים, מלכלוך, מתנופת, לוקחים בחשבון את הדבר הזה. טוב, זה אמר דבריו, זה אמר דבריו, ראינו שבאמת הדברים מעוינים, אז לפני שנקבע להביא הוכחות וכו', אמרנו, מה דעתכם, אנחנו כעת יורדים לשטח, נבוא ונראה. זה נקרא בית דין שבשער. ירדנו באותו זמן, במיידי, לשטח, לשכונה, בקריית אונו. שכונה שרובה לא דתיים, רואים פתאום רבנים, הם פרקים, הם סקנים, אז הטובעים שהם בעצמם לא דתיים, ככה מתנצלים בפני מורים, אלה שופטים, אלה שופטים, בסדר. אוקיי, אז יש כמיע, אפשר להתקדם. באנו וראינו, באמת, כלב מונח מול החלון, מול החלון של חדר השינה, ממש בקרבת מקום. אז הנביחות באמת משמעותיות, הוא לא יכול לישון, קרוב מאוד מאוד. שאלנו את הנתבע, למה לא תשים את הכלב, תקפה אותו ליד השער של הכניסה, וישמור לך גם על החצר, גם על הבית, על הכל. הוא אומר, כבוד הדיינים, בואו ותראו, הוא היה כאן, הוא הרס לי את קרדשה, זה המקום היחיד שיש לי לקרדשה, זכותי לקרדשה. היום הרי כל דבר זה זכותי, זכותי, בסדר, גם זה, מתחשבים בזה. הלכנו למקום אחר, אמרנו, אבל יש לך אופציה כאן. אז הוא אומר, נתן לנו הסבר למה לא. ראינו שכך, אמרנו לו, תגיד לנו, יש לך מה שנקרא, הכלב שלך עבר אילוף? אומר לו, אמרנו, אוקיי, אנחנו מחייבים אותך לקחת אותו לאילוף, אחרי 3 שבועות בתאריך כך וכך תבואו אלינו. וכך היה. הוא לקח אותו לאילוף, אחרי 3 שבועות הם מגיעים אלינו מחובקים. הכלב כבר מרוסן, וזה יכול לישון, והכל בעל מקומו בשלום, כפי שהרב אומר, בעילות, מהר, מבלי לענות, מבלי לטענות, וחלקי יוצא בזה. אינני אומר שכל המשפטים הם כאלה. יש לנו מקרים מאוד מורכבים. יש לנו משפטים שבאמת עורכי דין מעריכים. יש לנו עורכי דין מצוינים, שהם ממש פרקטיים. יש לנו בעלי דינים קשים, שהם ממש מעריכים. ויש בעלי דין שברוך השם מבינים עניין. אבל סוף סוף יש פינה אינטימית קרובה, לא ממגדל השן, לא ממגדל השן, וזה עושה את שלו, זה משפיע. לכן מוריי ורבותיי, באמת בעבר, כפי שאמרנו, בזמן המקדש היו מצבים שברוך השם הייתה מערכת משפטית, אבל היו גם עליות ומורדות, הייתה גם גלות, חורבן המקדש. אי אפשר לבוא לומר שבתנאים כאלה הכל טוב. אבל משפט התורה הוא משפט שמגלם בתוכו כוח חיוני נצחי. הוא לעולם לא ישאיר חלל ריק. הוא תמיד ימצא משהו, פתרון לחטי, שהוא ימשיך להתקיים. הנה למשל, בשביל לדון בכפייה, במידה ובעל דין לא מוכן לדיין, בשביל לאכוף פסק דין, בשביל לדון גם בכפייה וגם לאכוף, בשביל לדון דיני כנסות או כל מיני דברים אחרים, יש צורך במחינה הלכתית במה שנקרא דיין סמוך. ומהו דיין סמוך? שנסמך על ידי דיין סמוך, שנסמך על ידי דיין סמוך עד משה רבינו. בעוונותינו מרובים, השמיכה הזו בימינו כבר בטלה. נדבר על הניסיון לחדש אותה, אבל היא בטלה. אז צאו ראו רבותיי, כבר אז בתקופת התלמוד התפתחה לנו יהדות מאוד דומיננטית מבחינה רוחנית, יהדות בבל, ונהנו מאוטונומיה משפטית באופן כזה שראש הגלות היה לו סמכות עצומה. ראו בזה חכמי ישראל את ראשי הגלויות, במיוחד שהם באו מצאצאי מלכות בית דוד, כמלכותיים, ונתנו עוצמה למינוי של ראש הגלות באופן כזה שיכול לדון בכפייה ולאכוף, רק לא דיני כנסות. אבל לא השאירו חלל ריק, אלא הנה נעזרו באוטונומיה השיפוטית ונתנו כוח. וכך מוריי ורבותיי, כשהתלמוד עמד בפני מצבים כאלה שבגלל עדר דיינים סמוכים, וככל שהסמיכה נתבטלה ועדר דיינים סמוכים, והתמודדו בעיקר בחוץ הארץ, מוכר יותר גם בארץ, בשאלה הגדולה, איך נוכל לדון? אז הגמרא מסכת גיטין אומרת, דבר אדיר, דבר אדיר, אנן שליחותיו כעבדינן, אנחנו שלוחים של אותם דיינים סמוכים, ואנחנו פועלים מכוח שליחותם. ועל ידי כך, התאפשר הדבר, לדון בהרבה הרבה דינים, חוץ מדיני כנסות וכיוצא בזה, אבל בדברים שהם שכיחים ויש בהם חסרון, אפשר לדון, כי שליחותיו כעבדינן. נמצא הפתרון ההלכתי, כלומר, משפט התורה לעולם לא יניח מצב שאין בו פתרון. יש בו חיוניות, יש בו דעתנות גדולה, ותמיד מוצאים את הפתרון איך להמשיך. משום כך רבותיי, גם כשכבר גלינו מארצנו, וגם כשנחלש המרכז בבבל, והיינו בספרד, והיינו בתימן, והיינו באשכנז, והיינו בכל מיני מקומות, נמצא הפתרון. נשאל הרשב"א מברצלונה, כיוון שנתנו תוקף, נתנו תוקף לחברים שנבחרו, חברי בעד הקהל, נתנו להם תוקף, אז אמרו, הם נותנים את הסמכות והם קובעים. במידה והם רואים לדון, הם ידון. או לשמש כבוררים, ישמשו כבוררים. ונמצא אחד שהוא בודד, לא מסכים לקבל את החלטות הרוב. מנסים לשכנע אותו, והוא מתעקש והוא לא מקיים גם בפועל. לא רק חולק, אלא פועל. נשאל הרשב"א, מה עושים עם אדם כזה? אומר הרשב"א, תגידו לו שהוא פשוט חוטא מאחר, והוועד הקהילה כמותו כבית דין שבלשכת הגזית בירושלים. שימו לב, ועד קהילה בברצלונה יש לו משקל הלכתי לפי הרשב"א כבית דין שבלשכת הגזית בירושלים, והוא חייב לשמע לרוב, כמו שחייבים לשמע בבית דין בלשכת הגזית, הסנהדרין הגדולה בירושלים. מה עשה אותו מיעוט, אותו בודד? התחכם. כשהייתה אספה של הקהילה, נשבע שאם דעתו לא תתקבל, הוא יהיה אסור לקיים את דבריהם מטעם השבועה. ואכן באמת כרגיל, הוא היה במיעוט, ולא נתקבלה דעתו. שוב פנו לרשב"א, בגלל שהפעם הוא כבר, יש לו שבועה שאוסרת עליו. מה אומר הרשב"א? אומר הרשב"א, תאמרו לו, שבועתו איננה קיימת, כי הוא נשבע, מושבע ועומד מהר סיני לקיים את דברי בית דין הגדול שיושב בלשכת הגזית, ואין שבועתו חלה, כי הוא כבר מושבע ועומד בהר סיני. תראו איזה עוצמה, תראו איזה עוצמה. לא משאירים חלל רק משפט התורה. וכל מי שירצה יראה בספרו של מנחם אלון זכרו לברכה, המשנה לנשיא זכרו לברכה, בספרו משפט העברי, סקירה המראה כיצד בכל הקהילות היהודיות בתפוצות במשך אלפי בשנים קיימו את משפט התורה. יש ברב אם נהנו מאוטונומיה משפטית, יש במועט אם לא נהנו מאוטונומיה משפטית, אבל לא היה איך תמצא שקהילה לא תקיים בית דין יהודי שידון על פי דין התורה. זה רבותיי בעבר. והנה רבותיי, מה קורה בהווה? ההווה, אני רוצה להתייחס זה בימינו ובמדינת ישראל. למה אני אומר בימינו ובמדינת ישראל? כי בימינו חלה תמורה גדולה בחברה האנושית המערבית המודרנית. החברה המערבית המודרנית א' מטפחת את האינדיבידואל, ב' היא מטפחת את הממלכתיות. והואיל וכן, הקהילתיות נדחקת לקרן זווית, ואז יש מה שנקרא מוסדות ממלכתיים, וכל האזרחים חייבים להיות מושמעים למוסדות הממלכתיים. זו תפיסת העולם המודרנית. ומשום כך כבר היום קשה מאוד מאוד לקהילות לקיים בתי דין שפועלים על פי דין תורה. למשל, ניתן דוגמה, בארצות הברית המצב חמור, יש הפרדה דת ומדינה, ואז מה יוצא? בעצם חייבים בני הזוג היהודים להגיע לפירוד או להסכם של פירוד בבתי משפט של ערכאות של גויים, שיש בהם הרבה פעמים מן העיסוי, ואז יש חשש לגט מעושה, מאחר והם לא כמונו שלפחות יש לנו כאן בית דין רבני שעוסק בדין הנישואין וגירושין. ואז יוצא איפה שחלילה הגט שמתבצע על ידי בית הדין, אם הוא מכוח הסכם שיש בו עיסוי, זה חשש לממזרות. זה לא דבר כל כך פשוט. הלכתי לפני שנים, הרי הרב אריה אמר שאנחנו פעילים גם בחוץ הארץ, הלכתי לפני שנים, אם זה לרב פעם זכר צדיק לברכה, ואם זה לישיבה אוניברסיטה ישיבת רבי יצחק אלחונון, לפני שנים, והלכתי אפילו למונסה, אפילו לשם הגעתי, וזעקתי בקול גדול ואמרתי להם, אם אתם לא תתנו יד לבתי דין דין אמונות, אתם מרבים ממזרים בישראל. הרב פעם מתחלחל, והצדיק מתחלחל, ואז הוא אמר, אני אזמין אותך למועצת גדולי התורה של אמריקה, תאמר את הדברים האלה, הם עוצמתיים, הם אמיתיים. שבוע לאחר מכן שלחו שליח ממועצת הרבנים של אגודת ישראל בארצות הברית, לרבנות הראשית להודיע, הקמנו ויסדנו בדין דין אמונות. למה? כדי שכל ההתדיינות של בני הזוג יתקיימו בתי דין דין אמונות, ואחר כך יבצעו את הגירושים, שלא יהיה חשש עשוי. וכך בשבט רב יצחק אלחונון ועוד בכמה מקומות, מכוח זה שדחפנו אותם שישתרפו למיזם הזה שנקרא בתי דין דין אמונות. כך שהיום יש חולשה גדולה במציאות הזו, העולמית הזו. אבל מוריי ורבותיי, במדינת ישראל היטיב כבוד הרב ודיבר על השעת נס ועל הכלאיים, כן? חשבנו שבאמת קמה מדינה לעם היהודי, מדינה יהדותית אשר תהיה מושתתת על הדין היהודי, שכן אין מדינה יהודית יכולה להיות מדינה יהודית בלי הדין היהודי. זה מהותה, זו מהותה. ומשום כך מוריי ורבותיי, הרב הרצוג זכר צדיק לברכה, שהיה גדול מאוד בתורה, שהיה משפטן גם כן, היה מדען, מקובל על כל השכבות, אם זה בעולם גדולי התורה ואם זה בעולם האקדמיה, היה מקובל. ואשר כאמור, כפי שהרב אומר, הכין תשתית גדולה מאוד, שרצה להכין את המשפט התורה שהוא יהיה ישים בארץ, במדינת ישראל. כתב מאמר על משפט התורה, ובו הוא זועק זעקה גדולה ומרה. אומר, כיוון שמדינת ישראל הכריזה שמשפטה מושתת על משפטי זרים ולא על המשפט התורה, לא על המשפט העברי, יבזה חס ושלום כמי שנתנה גט כריתות, זה לשונו, גט כריתות לתורת ישראל. כך הוא אומר, בכאב גדול הוא זועק את הזעקה הזו. מאוחר יותר, רבותיי, לקח להם הרבה זמן בכנסת לריב עד שהוציאו את חוק יסודות המשפט, כביכול התנתקו מהמשפט המנדטורי והאוטומני, אבל החקיקה כאן שנעשית כאן היא מושפעת ממשפטי זרים, כי אינם מכירים את המשפט היהודי. בא במידה ויש חוקים, ויש חוקים שיש בהם תכנים של משפט עברי, אבל מה לעשות, יש שופטים שאינם יודעים משפט עברי, אינם יודעים, ויש שופטים שמנוכרים או מתנכרים למשפט העברי. שופט אחד שהוא היה בית משפט העליון, שכל כך אהב לצטט מהמשפט העברי, אבל הוא בור עם ארץ משפט עברי, דן בסוגיה אדירה, מסמך שיש בו הוראות סותרות בין הרשע לספר לאמצעית וכו' וכו'. מה עושים? איזה הוראה מחייבת מתוך כל המסמך הזה? אז הוא עושה טיול מסביב לעולם בכל משפטי העמים, כאן, שם, כאן, שם, כדי לדעת מה להגיע להחלטה. והוא מסכם ואומר, גם במשפטי הגויים, גם במשפט הישראלי, ההוראה האחרונה היא הקובעת. ואז מה? שורה אחת הוא מקצה למשפט העברי, שורה אחת. הוא כותב, גם במשפט העברי זהו הדין, שכן נאמר וישן מפני חדש תוציאו. רבותיי, צריך לקרוע קריאה, צריך לקרוע שופט בן משפט עליון שאוהב לצטט מהמשפט העברי. תראו כמה רחוק תק פרסה על תק פרסה ממהותו של המשפט העברי. זוהי סוגיה, רבותיי, זה לא נכון שהולכים דווקא אחר ההוראה האחרונה. המשפט העברי כל כך פרגמטי, הוא תופס את הדברים המורכבים ויודע בנסיבות האלה ככה, בנסיבות האלה ככה, ויש הרבה ספרות משפטית במשפט התורה בעניין הזה. וללכת בצורה רדודה, ועוד יותר לבוא לקחת פסוק שלא מן העניין ולומר וישן פני חדש תוציאו, צריך לקרוע. אבל זוהי המציאות, זוהי המציאות בהווה. יש לנו בהווה, רבותיי, נחלת אלוהים קטנה, והיא דיני נישואין וגירושין על פי דין תורה, שזה מצטמק ורע לו בגלל שמצמצמים בהרבה סמכויות, ולא כאן המקום לפרט בגלל קוצר הזמן. אבל רבותיי, מעבר לדבר הזה, לצערנו הרב, המשפט האזרחי והמשפט הפלילי הוא לפי דין המדינה, וכפי שאמרנו, יש חוקים שחוקו בהשפעת המשפט העברי, אבל לפעמים הם מסולפים. הניסיון להפנות אותם למורשת ישראל, שהשופט אלון שמח עליו שמחה גדולה וחשב, הנה בנינו צינור מוביל ארצי להביא את השופטים למורשת ישראל. קם ברק ואומר, מה עם מורשת ישראל? מורשת ישראל היא כוללת גם את ביאליק, גם את צ'רנחובסקי, גם את יאלה גורדון, ואנחנו נכנסים כשופטים לתוך איזשהו מוזיאון, מתרשמים מכל המקורות, ואנחנו השופטים הנאורים שבתוך עמנו יושבים נקבע מה המתאים לדורנו. וכך הוא חיסל, סתם את הצינור המוביל הארצי הזה, סתם אותו בעוד מועד, ולא היה לו שום תועלת בכל זה. היום נאבקים שם בכנסת לחוקק חוק משפט עברי שיחייב את השופטים כן להזדקק במצב של לקונה, להזדקק למשפט עברי. ונניח שבאקטיביות של החקיקה הזו זה יתקבל, נניח, ישר כוחם, מה זה ייתן רבותיי? אם שופטים לא יודעים משפט עברי, איך יזדקקו למשפט עברי? יש צורך להכשיר אותם. איך יוכשרו? שעה אחת שלומדים בשנה אחת, או שעתיים, שנתיים במסגרת התואר הראשון, וזה יודעים משפט עברי? בוודאי שלא. ולכן רבותיי, אני מסתכל על זה בחיוב, ברמה מצומצמת, שזה צינור של אינפוזיה לחולה גוסס. כדי שמדינת ישראל תזכר כמדינה יהודית, לפחות טוב שמחייבים אותם לעיין במשפט עברי, לא יותר. אבל זה לא הפתרון, זה לא הפתרון. הפתרון רבותיי, להחיות את המשפט העברי בפועל. ואין רבותיי תחייה למשפט העברי כמו כל דבר, אלא בכוח הנעשה ונשמע, עשייה. בלי עשייה אין תחייה, רק עם עשייה אפשר להחיות את המשפט העברי. ולכן מוריי ורבותיי, באין חזון ייפרע עם. ואנחנו ברוך השם מאמינים בני מאמינים שהנבואה שישעיהו הנביא הבטיח לנו, כך אומר הרמב״ם, והשיבה שופטיך כבר ראשונה, תתקיים. אבל רבותיי, לא מספיק חזון, אי אפשר לחכות עד שהמקדש ייפול מהשמיים, אם בכלל, כל אחד לפי שיטתו, רש"י, הרמב״ם. לא, כשמאמינים בחזון יש צורך להניח יסודות. הרמב״ם העיז להציע שאפשר לחדש את השמיכה. לא אכנס כעת רבותיי להיסטוריה של ניסיונות לחדש את השמיכה, מי צדק מי לא צדק, גדולי העולם דנו בדבר הזה, לא זה מה מעניין אותי. מה שמעניין אותי שהרמב״ם מרמז, תעשו משהו, גם אם לא מדובר בחידוש השמיכה. כי הרמב״ם כתב על חידוש השמיכה גם בקוראים במשנה תורה וגם פירוש המשנה, ופירוש המשנה הוא רומז רמז עבה. הוא אומר שזה כנראה יבוא לפני התגלות המשיח, תתחדש הסנהדרין, אבל הוא אומר צריך קודם כל להכשיר את הדור למושגים ולערכים יהודים יהדותיים כדי שיהיו רואים לכך. רבותיי, זה תפקידנו בתי דין לדיני ממונות, זה תפקידנו לידע את הציבור הרחב במושגי הצדק היהודיים. ואיך נידע אותם אם זה לא משהו מעשי? איך נידע אותם? ומשום כך רבותיי, אף שבעוונותינו הם רובים, בתי דין דיני ממונות בארץ דנים מכוח בוררות. זה חוק בוררות. כידוע אין סמכות לבורר לדון מבלי שהצדדים קיבלו אותו כבורר וחתמו על שטר בוררות. וגם כשכבר הסמיכו להיות בורר, הוא קשור בטבור לבית המשפט המחוזי. לגבי הסעדים, אי אפשר, בלי סעדים אתה לא יכול לזוז. אתה צריך סעדים, אתה צריך לזכות לבית המשפט המחוזי. ואחר כך גם כשניתן פסק דין, אישורו של פסק הדין או ביטולו, נעשה על ידי בית המשפט המחוזי, הוא לא יושב כערכת ערעור, אבל יש לו חתימה צה של ביטול במידה והוא יכול לבטל. זאת אומרת, אנחנו תלויים תלות מכרעת בית משפט מחוזי. לא זו בלבד שאוסרים עלינו כרבנים לדון כפי שהרב אמר, כן? אלא גם אם נניח אנחנו דנים בבתינו ולא במועצה הדתית ולא תחת הטייטל רב העיר, כי זה מסוכן מאוד. אתה כאילו על ידי רב העיר אתה כאילו כופה על מישהו לבוא אליך, והחתימה על שטר בוררות היא לא חתימה אלא מאונס וכל כיוצא בזה. תראו איזה פלפול, תראו איזה פלפול. כך מעקרים, מעקרים את הסמכות התבועה לכל מרד דאטרה, לכל מרד דאטרה הייתה סמכות תבועה של אבד, של אב בית דין, בכל מקום ומקום. זו סמכות תבועה שאי אפשר לעקור אותה. אז זו בלבד שמעקרים את הדבר הזה, אלא שפשוט אין תקציב, אין מבנה, אין כלום. ואם ראיתם ברוך השם את עוררות ומנסים להקים בתי דין דרמונות, זה על די ארגונים שכל כך עושים רבות ומנסים בכספים מעטים פה ושם לפתוח עוד בדין ועוד בדין ועוד בדין. הכל נעשה רבותיי בהתנדבות של חלוצים, אבל אי אפשר לבנות מדינה ככה, אי אפשר לבנות מערכת בצורה כזו. ומשום כך רבותיי, אין צל של ספק שאנחנו חייבים להתמודד עם המציאות הקשה הזו ולהרבות בתי דין לדין אמונות בהתחלה עם תת תנאים כאלה, אבל חובתנו גם לשמיע זעקה בפני נציגנו בכנסת ובממשלה. אסור שנושא כזה יהיה זניח, אסור. צריך שיהיה לו חוק, תשתית חוקית, כדי שבתי דין לדין אמונות יהיו יותר עצמאים ובעלי סמכויות, וניתן לעשות זאת. אבל צערנו הרב עדיין לא עשו זאת למרות קריאותינו החוזרות ונשנות. צריך שיהיה תקציב למען הדבר הזה, אי אפשר שפעולה כזו תעשה בלא תקציב. צריך גם למצוא תורמים, כמו שתורמים למקווה, תורמים לישיבה, לא פחות רבותי יש חשיבות לתרום למען קרן משפט תורה. יש לנו 300 בעלי כושר דיינות, והם מתרבים וכן ירבו כל שנה, כי יש היום מודעות גדולה מאוד ורצון ללמוד את הדיינות. אבל כמה נכנסים לדין רבני? מעט מזער, כי הפינויים, ההתפנות היא מועטה והפוליטיקה גדולה. כמה נכנסים? ולכן רבותיי, אם אנחנו מקימים קרן למען משפט התורה, נוכל לפרנס את אותם דיינים, ואותם דיינים יוכשרו להכיר את המציאות המודרנית וידונו אונליין בהרכבים רבים. מבחינתנו רבותיי, כבר ייסדתי בניין אדיר בבית הלכות עם ישראל בקריית אונו, שלושה אולמות נפלאים, שם יפעלו. ככל שנוכל להשיג את הקרן זו למשפט התורה, נעסיק את כל הדיינים בעלי כושל דיינות, נכשיר אותם בהתמחות כל אחד בנושא מסוים, וככה יפעלו הרכב אחרי הרכב כל היום כולו. ודעו שיש ביקוש ויהיה ביקוש לכך. כל בעלי עסקים אינם מעוניינים במערכת, כי יש שם חשיפה, יש שם מלשנות, יש שם תקשורת, הם לא מעוניינים בכך. ואצלנו זה אינטימי, זה יעיל, זה שקט, משתדלים עד כל מה שיותר מהר לעשות את הדברים האלה. אז אכן יהיה ביקוש ויבואו לבתי דין. רק צריך שהקהל, שהציבור יכיר את המוסד הזה. לנו דעתי קרן התורה, קרן משפט תורה, לא רק צריכה לממן את התקורה ואת הדיינים, את המזכירים, אלא גם לממן פרסום של פסקי הדין בשלוש רמות. ברמה של שפת התורה, כדי שכל חידוש הלכתי ידונו בו כל הגדולים בתורה, בהלכה תתלבן ונניח יסודות למשפט תורה ההולם את מציאות דורנו. לא שהוא יתאים את עצמו למציאות, להנגיש אותו למציאות ולומר מה עמדת משפט התורה למציאות המודרנית. נניח נדבך על נדבך. ופרסום ברמה עממית, כי אצלנו אין משפט תורה רק למשפטנים, אלא להמון העם, כדי לדעת איך להתנהל במושגי הצדק. זה מה שהרמב״ם אומר, ככל שנפרסם את מושגי הצדק לשון עממית, ואז ירבה הצדק, נהיה ראויים להשיבה שופטייך. ופרסום ברמה משפטית מקצועית, כדי שהמשפטנים יחשפו לאורו של משפט התורה, או אז יראו כמה הוא חשוב, תגדל הדרישה להשתמש בו. זהו רבותיי חזון שניתן לקיים אותו. אין הקדוש ברוך הוא עוזר למי שאיננו עוזר לעצמו. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, אנו צריכים להניח את היסודות כפי שהתבנו, ובעזרת השם יתברך נזכה, כפי שאמר הרב, שהקדוש ברוך הוא ישיב שופטנו כראשונה ויעצנו כתחילה, או אז בעזרת השם יתברך תקרא לנו עיר הצדק.
אנחנו מודים לרב ערוסי על ההרצאה כל כך מאלפת, כי וניכרים הדברים שהם באים מדם ליבו. אני לא רוצה להאריך בין הדוברים, ואני אזמין ישר את הדובר הבא, את הרב חיים והב, שהוא אב דין לממונות בקריית אונו. הוא ידבר על ניהול הדיון הלכה ולמעשה. בבקשה.
ברשות הרב הגאון, הרב הרצון הרוסי, רבה של קריית אונו, חבר מועצת הרבנות הראשית ויושב ראש הליכות עם ישראל. ברשות הרב הגאון, הרב אריה נדב, רבה של שכונת עמידר, אשר רבים נהנים מדרשותיו הנפלאות. ברשות המנחה, הרב יהושע ישי, שבין כל פעולותיו יש גם כן, יש לו חלק גדול בחיזוק ועידוד בתי דין לדיני ממונות. ברשות ידידי וראי, הרב ישי סלמון, שאנחנו עובדים בצוותא בבית הדין. לפני שנתייחס לנושא שעליו אני אמור לדבר, אמר בקצרה, נתייחס למה שדיברו הרב מר הדאטרה, הרב אריאל והרב רצון הרוסים. מר הדאטרה יש לו השלכה ישירה גם כן לנושא של דיני ממונות, וזה היה סיפור מפורסם באחד שלא הגיע לדין תורה והלך לרכאות ורצה להיות חזן בבית הכנסת, והמר הדאטרה חשב שלהוציא לו כתב סירוב ומלא פסול, לא יוכל להיות לשמש כחזן. גם דבר זה נמנע מהמר הדאטרה, להוציא כתב סירוב לאחד שהולך לרכאות ומברר את סכסוכיו הממוניים בבית המשפט, למרות שיש איזו השלכה ישירה, כי אם הוא פועל שלא על פי דין הוא לא יכול לשמש כחזן. חזן זה רק דוגמה, יכול להיות גם כן שוחט, יכול להיות אפילו משגיח כשרות, עד בחופה וקידושין. אלה ודאי ודאי דברים שהם חלק מהתפקיד של רב המקום. ואין ספק שאם הנושא הממוני לא מבורר על פי דין ועל פי הלכה, שזה השלכה להרבה דברים אחרים. ולכן אין שום ספק שהתפקיד של רב כולל גם כן את הדבר הזה, לחלוש על העניין הזה של שהממון יעבור מצד לצד רק על פי ההלכה ולא על פי החוקים. מתייחס למספר מכמה נקודות בסדרי הדין בקצרה. נתחיל עם דין אחד שבזה משפט העברי שונה מהחוק, זה שעל פי דין כתוב שאל תעידן יחידי. אמנם יש נידון אם זה מדאורייתא או מדרבנן, אבל לכל פנים בשולחן ערוך נפסק שבית דין צריך להיות שלושה ולא אחד, וככה מקפידים בכל הבתי דין שבית דין יהיו שלושה ולא אחד. בתי משפט זה תלוי בגובה תביעה, יש בכלל בתי דין לתביעות קטנות שזה בכלל גם סדרי דין מאוד מאוד שונים, וגם כן שופט אחד, וגם בשלום זה שופט אחד. באיזשהו שלב כשדנים במקרקעין או על סכום תביעה גבוה מאוד, אז יש בבתי שלושה, אבל בעיקרון לחלק גדול מהתביעות זה רק שופט אחד. אצלנו בשולחן ערוך נפסק, נצטט, שאין בית דין פחות משלושה, ובנוסף יש דין נוסף כתוב בשולחן ערוך, יהיה בעיני הדיין דין של פרוטה כדין של מאה מנה. אין הבדל בגובה התביעה מבחינת איכות הראיות שיחריעו בדין, אין הבדל בין פרוטה לבין מאה. כמו שאמרתי, גם שלושה צריך להיות, וגם כן ראיות רגילות באותו צורה, לא כמו שפעם שאומר בברכאות שיש הבדלים קצת, כל פנים בבית משפט לתביעות קטנות, ששם הפרוצדורה והסדר הדין הוא מהיר יותר. כשיש שלושה אז היתרון שבזה שיש הבירור של המציאות ושל ההלכה, קודם כל המציאות שזה קודם לבירור ההלכתי, קודם כל להבין מה היה פה, מהם הטענות, מה האמת כאן בסיפור, מעבר למה שנשמע בטענות. אני רוצה לדעת, אחר כך, השלב הבא זה לברר גם את ההלכה אחרי שהמקרה מתברר. ואין ספק שכשיש שלושה, הבירור הזה נעשה בצורה הרבה יותר טובה מאשר דיין אחד שומע. בשולחן ערוך יש גם מחלוקת מה קורה אם קיבלו הבעלי דין דיין מומחה כדיין בודד. יש בזה מחלוקת, דעת המהרש"ל זה לא ניתן, למרות שהם קיבלו אותו כדיין, כי הוא לא יכול לדון. הקדוש ברוך הוא דן יחידי, אתה אל תדון יחידים. יש חולקים ואומרים שכן, אם הבעלי דין מקבלים דיין מומחה כדיין, יש לו סמכות לדון. השח תוקף את זה מזווית אחרת, הוא טוען שבזמן הזה אין בכלל דיין מומחה, אין יחיד מומחה, ולכן אין אפשרות להיות דיין יחיד בשום מקרה. בהסתייגות, במקרה שבהסתייגות כזו, שאם הדיין הזה אומר לבעלי דינים שהוא דן לא על פי דין תורה, אלא הוא ינסה, אבל הוא לא לוקח אחריות שזה דין תורה, אלא לפי שיקול דעתו, אם הוא יכוון, יכוון, אם לא, לא. אז אם זה במצב כזה, כשזה נאמר במפורש, אז אפשר גם יחיד לקבל, כי זה לא גרם מרועי בקר שיכולים לדון כמו סתם בורר שאפשר גם לי קשר לדין תורה להכריע על פי שיקול דעת. אבל בדין תורה אז ברור שצריך, כמו שאמרתי מקודם, להיות שלושה. מעבר לזה שיש שלושה, יש משהו גם כן מאוד מעניין. קודם הרב הזכיר את תשובות הרשב"א, יש תשובה מאוד מעניינת של הרשב"א שהובאה בבית יוסף בסימן י"ג. אני אקריא את הלשון שלה כי מאוד מעניינת. הלשון הוא כזה: אין הולכים אחר הרוב, אלא כשרבו המזקים על המחייבים מתוך מסע ומתן של כולם. ואין רוב בכל מקום, אלא רוב הבא מתוך הכלל ומתוך מסע ומתן. אבל רוב הנפרד מן הכלל, ודנים או בוצעים לעצמם שלא מתוך מסע ומתן עם הכל או שלא במעמדן, לא עשה כלום. רשב"א מוסיף שגם כשיש בית דין של שלושה, זה לא מספיק. זה לא מספיק. זאת אומרת, אם יש שלושה וכל אחד חושב משהו, זה חושב לחייב, שניים נגיד חושבים לחייב ואחד חושב לזכות, הרוב לא גובר על המיעוט. הרוב יגבר על המיעוט רק שיהיה ברור בין כל הדעות והתאמתו ביניהם, ולא חייבים, לא חייבים בסוף להגיע להכרעה זהה, אבל חייב להיות מסע ומתן ולהציב דעה מול דעה, וכל אחד מתווכח ונלחם את מלחמתו על דעתו. אחרי דבר כזה, אם נשאר רוב ומיעוט, הרוב גובר, אבל אם לא היה ברור, רק זה אמר דעתי כזאת וזה אמר דעתי כזאת וזה אמר דעתי כזאת, אין כאן, הרוב לא גובר על המיעוט במקרה כזה. גם המהרש"ח כתב בתשובה משהו כזה: זה עד דמעני רוב נגד המיעוט, היינו שהיו כולם במעמד אחד ונשאו ונתנו בדבר, אבל כל שאינם נקבצים במעמד אחד כולם, אלא כשהשמש הולך לכל אחד ואחד בפני עצמו, אין הרוב מועיל בפני המיעוט. בזמננו, במקום שמש, לא חייבים להגיד שמש, יכול להיות מייל. דיין אחד שולח מייל עם הפסק שלו, דיין השני שולח מייל עם הפסק שלו, השלישי עם הפסק שלו, וזה לא נקרא, זה לא נקרא מושב בית דין. זה לא נקרא בית דין, למרות שיושבו שלושה ושמעו שלושה. צריך ללבן ולברר ולהתווכח, ושכל אחד יגיד למה הוא חושב שהוא צודק ולמה השני לא צודק. אם יישארו בה ברוב ומיעוט, זה בסדר, ואז ילכו אחרי הרוב. אבל כשאין ברור ואין בחינה של כל טענה מול הטענה השנייה, הרוב לא גובר. נסכם את הדבר הזה בדבריו של הרב גולדשמיד, אחד מחשובי הדיינים, בפסק דין רבנים כרך זין עמוד 238. אני אקריא גם את לשונו: כלל ההלכה זה שאין כוחו של הרוב להכריע, אלא אך ורק אחרי שכל אחד ואחד מביע דעתו, ואחרי ברור המנוגדות בדרך ויכוח, וזה בהתקבצם יחדיו לישיבה פנים אל פנים. כלל זה הוא מסתבר ופשוט. התנאי הזה הוא בתורת אחרי רבים להטות, היינו שבהכרעה של רוב נגד מיעוט אין דעת המיעוט בטלה, אלא רק כאשר הם כולם יחד במעמד ונשאו ונתנו. זאת אומרת, מי שבא לדין תורה והדיינים פועלים על סמך מה שקראנו פה, אז יהיה ברור, זה צריך להיות פה ברור רציני. א', לא, זה לא שופט אחד, יושבים שלושה שופטים. גם כשיושבים שלושה שופטים, זה לא כל אחד אומר דעתו, לי נראה כך, לי נראה כך. זה לא מספיק, זה עדיין לא נקרא מושב בית דין. צריך שיהיה ברור ובחינה של כל טענה מול כל דבר, כל טענה של דיין מול הדיין השני, ורק לאחר מכן תהיה לתוקף של פסק דין שילכו אחרי הרוב. זה בנושא של כמות הדיינים והמסע ומתן ביניהם. דבר נוסף שהוא שונה במשפט העברי, וככה אנחנו בבית הדין משתדלים לעשות, זה עניין שפותחים בפשרה. בתי משפט לפעמים עושים את זה, אבל שכם למגשר, הם עצמם, המשקל שהם נותנים לניסיון, לפשרה, הוא מאוד מאוד נמוך. אנחנו בבית הדין עושים מאמצים גדולים להגיע לפשרה. המקור לזה בשולחן ערוך בסימן חושב משפט סימן י' ב' סעיף ב', לשון השולחן ערוך, מצווה לומר לבעלי דינים בתחילה, הדין אתם רוצים או הפשרה? ואם רצו בפשרה, עושים ביניהם פשרה. השולחן ערוך אומר שאיך שהבעלים מגיעים מהבעלי דין, נותנים להם כביכול שני דרכים. יש דרך של פשרה, יש דרך של דין. תאמרו מה אתם רוצים. מלשון השולחן ערוך לא משמע אם מעדיפים, מתעדפים להם את הדרך של פשרה. אלא כביכול, רוצים את זה. פשרה, יהיה פשרה. רוצים דין, יהיה דין. אבל הסמה שמה כותב, אני אקריא את לשונו, עיין בדרישה שהוכחתי, לפי מה דקאי מלן דמצווה לבצוע, צריך הדיין להסביר לבעלי דינים שבפשרה נוח להם ולדבר על ליבם, אולי יסכימו לפשרה. זאת אומרת, זה לא רק להגיד להם פשרה או דין, לשכנע אותם שפשרה היא דבר עדיף. והפשרה היא עדיפה, זה כמו אמת ושלום. מה זה אמת ושלום? אמת זה דין, ושלום, איך זה יכול להיות אמת ושלום? ושלום זה דרך הפשרה. פשרה הרבה פעמים, כשאנם מגיע, כשפוסקים על פי דין, גם אם יש הכרעה, לא תמיד בפרקטיקה זה היישום שלה יהיה פשוט, וגם אם היישום שלה פשוט, זה יכול להנציח ולקבע סכסוך לדורי דורות. אבל אם מוצאים איזושהי נוסחה של פשרה בין הצדדים, בהסכמה ובהבנה, ומשכנעים כל צד שיבוא לקראת הצד השני ולהגיע לאיזשהו משהו באמצע ששני הצדדים יהיו מרוצים, זה הדבר, ואחרי זה יכולים להגיע גם למצב של שלום. אבל אם הולכים על מקוב הדין את הער, אז אולי דין יהיה, אבל שלום פחות. גם על שולחן ערוך בהמשך, מהלשון שלנו בהמשך, משמע קצת כמו עצמה, שזה לא רק איזשהו אומרים הדין או הפשרה אתם רוצים, כי לשון שלנו בהמשך, וכל בית דין שעושה פשרה תמיד, הרי זה משובח. זאת אומרת, שולחן ערוך אמרנו איזשהו אינדיקציה לבית דין טוב. בית דין טוב זה בית דין שעושה פשרה תמיד, אפילו לא כותב מרבה לעשות פשרה. בית דין שעושה תמיד פשרה ומצליח להגיע תמיד לפשרה בין בעלי הדינים, הוא בית דין מצוין. יש לנו איזה, כבכל המרן, השולחן ערוך אומר שבית דין שעושה פשרה הוא בית דין מצוין, משובח. וכמו שאמרתי, העניין הוא שבפשרה זה קיום של הפסק דין בדרך של שלום, והוא בדרך של השקטת המריבות והסכסוכים. גם בפשרה, לא נאריך בפרטים, אבל יש גם בפשרה שיקול דעת. פשרה היא לא משהו שככה שולפים את זה. שולחן ערוך מובא בשכנו שגם בפשרה יכול להיות טעות. זאת אומרת, פשרה צריכה להיות עם היגיון, קרובה לדין, עם איזשהו, עם שיקול דעת, לא איזה שליפה כזה, כמו דיין לדחצצת, 100, או זה תובע 100, זה אומר 0, תשלם 50. בלי שיקול דעת, זו לא פשרה. אבל פשרה שהיא עם שיקול דעת, עם מתבוננות במקרה, מה נראה דרך הישר במקרה הזה, זו פשרה ראויה ומתאימה. בשולחן ערוך מובא בקשר לפשרה שכל הדין של פשרה זה דווקא בתחילה, כמו שקראתי מקודם. אבל אחרי לשון שולחן ערוך, אחרי שהדיין יודע לאיפה הדין נוטה, אסור לפשר. כך כתוב בשולחן ערוך. אז בעצם יוצא שכשמגיעים לדיון, רק בתחילת הדיון יהיה אפשר לבוא ולהציע את ה, או אפילו כמו עצמה, לפייס ולפתות את הבעלי דין שיקחו, ילכו בדרך הפשרה. אבל ברגע שהדין מתקדם והדיין כבר שהוא מקבל איזושהי תמונה מה נראה לו כאן הדין, אז אסור לפשר. ככה נפסק בשולחן ערוך. אבל האמת היא שיש לזה, זה לא לגמרי פשוט. השח במקום מביא את שיטת השלטי גיבורים, שהוא כותב שגם אחרי גמר דין, גם אחרי גמר דין אפשר לפשר. מה השולחן ערוך אמר שרק בתחילה ולא בהמשך? בהתחלה הכוונה היא שמפשרים לפי שיקול דעת הדיין, בלי להסביר לו. אתה משאיר שכבכל, תן לי את הפונים לבעלי דין, תן לי את המנדט, אני אומר את זה שזורק את זה שהיא פשרה וזהו זה. שכברים אומר שגם שהגיע לגמר דין, אז זה לא עושים, אבל כן אומרים לו את הפשרה, מסבירים לו את הפשרה, ומנסים לשכנע אותו לפשרה, לא סתם על פי שיקול דעתו, ובלי להסביר, אלא תן לי את המנדט, אני אגיד מה הפשרה ותקבל את זה, אלא להסביר לו למה מגיעים לאותה פשרה, וזה אפשר גם כן לעשות אחרי גמר דין. זה לא מוסכם, יש אחרונים שחולקים, וחולקים על השלטי גיבורים הזה, אבל לעומת זאת יש אחרונים אחרים רבים שכן מחזקים את השלטי גיבורים שהשח הביא אותו. הכנסת הגדולה מעיד, הוא מביא את הדעות, את שתי הדעות, ומעיד שמנהגנו כשלטי הגיבורים, שמותר לפשר על ידי פיוס גם לאחר גמר דין. ובאמת ישנם מקרים שאם באים בתחילת הדיון לבעלי דין ואומרים להם אתם רוצים פשרה או דין, דרך הרבה פעמים מגיעים הבעלי דין לדיון פעם ראשונה, חלק שמגיעים פעם ראשונה, גם אלה שקצת יותר מנוסים, מגיעים, איך אומרים, חמים, וככה עוד לא רגועים, הם מאוד מאוד לחוצים. ואז כשמציעים פשרה, לא, אני רוצה את הדין, לא רוצים לשמוע על פשרה, הרבה פעמים. אבל אחרי זה שמשחררים כיתו, הוא שומע את הצד השני, שומע את שאלות הדיינים, והוא מבין שהעסק קצת מורכב, אז הוא יותר פתוח לפשרה. לפעמים באמת, בניסיון רואים, שלפעמים בתחילת הדיון, לפעמים הבעלי דין עדיין לא פתוחים לקבל פשרה. רק בהמשך זה מתבשל. באמת גם כמו שמעיד הכנסת הגדולה, הרבה על ידי דרך פיוס, אז גם כשהדיין יודע לאיפה הדין נוטה, נוהגים לפשר. זה בנושא של פשרה. יש נושא נוסף ומאוד מאוד מעניין. הלשון השולחן ערוך כותב ככה: צריך הדיין לשמוע דברי הבעלי דינים ולשנות אותם, שנאמר, ויאמר המלך, זאת אומרת זה בני החי, וזאת אומרת זה בני החי. כאן הסעיף הזה מדבר מה זה, מי זה המלך. מדובר פה בשלמה המלך, שהוא היה חכם מכל אדם, ובא לפניו דין תורה. סיפור ידוע שבא אליו שתי נשים, היה שם שתי תינוקות, אחד נפטר ואחד נשאר חי, והם ישנו ולא ידעו למי שייך למי. האישה אחת אמרה זה בני החי ושלה זה המת, והשנייה אמרה ההפך. כתוב ששלמה המלך חזר על הטענות, אמר זאת אומרת בני החי, זאת לכאורה, למה הוא חזר, מה העניין של למה שלמה המלך חזר על הטענות. כל פנים המקור הוא לדיין לחזור לטענות מהדין הזה של שלמה המלך. מה הסברה בזה? למה צריך לחזור לטענות? אז יש בזה מספר טעמים באחרונים. אסמה במקום מביא שתי טעמים. טעם אחד הוא מביא שהבעל דין, אם הדיין לא יחזור על טענות הצדדים, תכן שבעל הדין יחשוב שהוא לא הבין את הטענה שלו. הוא טען, הוא שמע, הוא לא יודע אם הוא הבין או לא הבין, ואחרי זה יש פסק דין בסוף. אז כדי שהוא יהיה ברור לו שהדיין הבין את הטענות שלו, חוזרים על הטענה, כדי לפייס כביכול את דעת הבעל דין. גם הדיין ברור לו שהוא הבין, אבל יכול להיות שהבעל דין לא מבין, לא יודע שהוא הבין, לכן צריך לחזור. זה טעם אחד. טעם שני, כותב אסמה, שיכול להיות שהדיין לא הבין באמת. לא שהוא חושב, שהוא יחשוב שהוא לא הבין. יכול להיות שבאמת הדיין לא הבין. יכול להיות שהוא שמע, אבל לא לגמרי הבין. ברגע שהוא חוזר על הטענה, ככה אמרת, אז הוא יגיב, כן, לא, כן אמרתי ככה, בערך ככה, לא אמרתי ככה, ואז יתברר לדיין האם מה שהוא הבין את הטענה, מה שהוא הבין, האם זה נכון, כן או לא. זה שתי הטעמים שאסמה כותב. יש טעמים נוספים באחרונים, רק עוד שתי טעמים. הכנסת הגדולה מביא טעם נוסף, אחרי זה נאמר כמה, יש הרבה מאוד נפקמינות בין הטעמים. הכנסת הגדולה מביא טעם נוסף, שידוע שכשאדם חושב, זה בגדר מחשבה, אדם שומע משהו וחושב עליו, זה מחשבה, זה משהו רוחני. כשאדם מדבר, הוא קצת מגשם את אותה מחשבה, מוציא את זה מהפה, את המחשבה, אז הוא קצת מגשם את אותה מחשבה. שלב יותר מתקדם זה גם שאדם כותב, אז כשאדם כבר כותב, אז זה הגישום של המחשבה ברמה יותר גבוהה, הוא כבר כותב את זה ממש. זאת אומרת, כנסת הגדולה, אם הדיין לא יחזור על הטענות, אז בעצם הוא שמע, וזה במחשבה, נמצא במחשבה. מחשבה זה משהו שהוא קצת אוורירי, משהו ככה ארטילאי, ככה מחשבה. אבל ברגע שהוא מוציא, הוא מגשם את אותה מחשבה, זה אפשר לראות בניסיון, שיש הרבה אנשים שחושבים שהבינו משהו, שאחרי זה הם ינסו לחזור על אותו דבר שהם חשבו שהם הבינו, בין עם ובין עצמם, לא בלי הבעל הדינים, בכלל לא צריך את הבעל הדינים פה. ינסו לחזור על אותו דבר שהם חשבו שהם מבינים, ואז יבר להם שהם מנסים לנסח את זה, זה לא מסתדר, משהו פה לא מסתדר להם. ואז זה איזשהו כלי ברור, האם מה שהוא חשב, אם זה נכון או לא. אז בעצם לפי הטעם של כנסת הגדולה, זה לא קשור לבעל הדינים בכלל, וזה גם לא צריך להיות לכאורה בפני הבעלי דינים האלה. זה יכול לעשות את זה בבית, לשנות לטענות שהם בבית, תגשם את אותה מחשבה, ואז תראה אם זה מסתדר. יכול להיות שפרקטית זה עדיף מולם, כי יכול להיות שצריך לתקן ולברר מחדש. אבל בעצם זה כלי לדיין לעצמו, לא קשור לבעלי דיני בכלל. משהו דומה לזה, אבל גם לא בדיוק כזה, יש, ראיתי בשם רב חיים שמולביץ, כותב באגדה, במובה בספר אגדה של פסח של ראשי ישיבת מיר, שם רב חיים שמולביץ מביא, כתוב מה נשתנה הלילה הזה עם כל הלילות, אז צריך לשאול עם תשובה. אז כתוב שאם יש בן, הבן שואל, אם לא, אישה שואלת, ואם לא, הוא עצמו שואל ועונה. אז הוא שואל רב חיים שמולביץ, למה הוא צריך לשאול ולענות? יש את התשובה, מה הוא צריך לשאול ולענות? אז הוא מביא מהמקור הזה של שלמה המלך, את הרעיון הזה, הוא כותב שם שכשאדם חוזר בפה, אז הוא מדגיש את זה לפן מסוים. זאת אומרת, כשאדם חושב שהוא יצא ממצרים, ומה נשתנה הלילה הזה, חמץ, הוא מצא, זה רק מחשבה, אז הוא לא חי את זה מספיק. אבל ברגע שהוא מוציא מהפה, אז הוא משייך את זה לעצמו, ואז יותר קל לו לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. היה ככה, היה קריאת ים סוף, הוא מדבר על זה, לא רק חושב, היה קריאת ים סוף, נכנסו למים, ואז בעצם הוא חי את זה הרבה יותר. אומר רב חיים שבץ, כתוצאה, ולכן אומר רב חיים שבץ, שלמה המלך חזר, כתוצאה מזה שאדם חוזר, זה בעצם נהיה כאילו הוא עצמו טוען לעצמו את הטענה, ככה, טוען, ככה הוא כותב. ומילא, כאילו, הוא בא, חוזר על הטענה של התובע, התובע טוען שהוא הלווה לו 1,000 שקל, אז הוא אומר את זה בפה, וכאילו הוא עצמו מרגיש, אני הלוויתי 1,000 שקל, ואז הוא חוזר על הטענות של הנתבע, אבל החזיר לו, ולא החזיר, אז הוא בעצם מגלה מעורבות אישית במקרה הזה, וזה יגרום לו, ככה הוא כותב, לברר את הדין בצורה רצינית ועמוקה, ולברר את זה על תום, כאילו זה נוגע אליו, כאילו זה דין שלו, זה הרעיון שלו, דומה קצת לכנסת הגדולה. והנפקמינות בין כל הטעמים האלה, נפקמינה אחת, נגיד בהרכב של 3 דיינים, האם מספיק שדיין אחד יחזור על הטענות, או שצריך ששלושת הדיינים יחזרו? לפי הטעמים של הסמה, שיהיה ברור לדיין שהוא הבין את הטענות, או שיהיה ברור לבעל דין שהדיינים הבינו, אז מספיק שדיין אחד לכאורה יחזור, וזה בסדר. לפי הטעם של כנסת הגדולה, או רב חיים שמולביץ, זה עניין שהדיין עצמו לא יכול להשאיר את השמיעת הטענה ברמה של מחשבה. הוא צריך לגשם את זה, להוריד את זה לדיבור, ולראות שהוא עצמו מבין את זה. זה שאחד הדיינים עשה את זה, לא יודע אם זה עדיין מספיק, ודאי לא לטעם של רב חיים שמולביץ, שהוא מרגיש מעורבות בפרשה, בדבר הזה. אז כל הדיינים צריכים לבוא ולחזור, לא חייבים לעשות את זה בפני בעלי דין, לפני בעלי דין, כדי למנוע את העניין של הסמה, מספיק שרק דיין אחד יאמר, ואז הבעל דין שומע ומבין שמבינים אותו. אבל אחר כך, בבירור העניין, לפני שמגיעים להכרעה, אז הדיינים צריכים להוציא בפיהם, להוציא בפיהם ולדבר על זה, ולא רק ברמה של מחשבה. יש הרב ציץ אליעזר שואל, למה בזמן הזה לא כל כך מקפידים את זה? אני מאמר מוסגר לומר שאנחנו בכל אופן משתדלים מאוד משתדלים להקפיד בזה, עושים התנחתה לפעמים באמצע ומקרים כביכול לפרוטוקול. בוא נעצרים, עכשיו נקריא לפרוטוקול. הקראה לפרוטוקול היא באמת עונה על הדבר הזה, כי בעצם מתמצטים את הטענה של אותו צעד, ואז הוא שומע, הצד שומע, ואז מסתדרים פה עם העניין של העצמה, עם שני הטעמים שלו, שגם הבעל דין שומע איך מתמצאים את הטענה שלו, ואם הוא חושב שזה לא מדויק, הוא יאיר. וגם הדיין לעצמו, אולי הוא לא הבין, אז ברגע שמתמצאים, האם ככה זה הטענה, ואז זה מוכתב לפרוטוקול. וגם הטעמים אחרים שמוצאים את זה לפה, כמו שאמרתי מקודם. אבל כל פנים, ציץ אליעזר נראה מנו שכאילו לא עשו את זה, ואז הוא שואל, איך זה בכל זאת? כתוב הלכה מפורשת בשולחן ערוך, שהדיין צריך לשנות את הטענות של הצדדים. אז הוא מיישב את זה בזה שיש היום כתיבת פרוטוקול, ואז הוא אומר, פרוטוקול בעצם הוא חשוף לצדדים, נגמר הדיון, יש פרוטוקול, הצדדים מקבלים את הפרוטוקול, ואז כשהם קוראים את הפרוטוקול, אז הם רואים האם הבינו את הטענות שלהם, כן או לא. רואים את זה כי קוראים את הפרוטוקול. אם לא הבינו, אם זה לא נכון, לא מדויק, הם שולחים בקשה לתיקון פרוטוקול, בקשה לאיזשהו שמשהו פה לא נכון, אבל בזה זה מתקיים. אמנם, כמו שאמרתי, בטעם של הסמה זה לכאורה מספיק, אבל לפי הטעם של כנסת הגדולה והטעם של רב חיים שמולביץ, זה לכאורה לא יעזור שיש מישהו שכותב פרוטוקול. גם שבעלי דין רואים ויכולים על ידי זה ללמוד ולבחון האם הבינו את הטענות שלהם, אבל הדיין עצמו צריך לברר את זה הרבה יותר. זה שמישהו אחר כותב, אצלו זה עדיין נשאר ברובד של מחשבה, הוא צריך להוציא בפיו וללבן. יכול לומר, אצלנו בכל אופן, כל דין, אנחנו משתדלים, דיינים, עם הרב, עם אחר, בכל הרכב, לברר ולברר ולברר, ובאמת לא משנה דין פרוטה כדין מאה, לפעמים יכול להיות השעות השקעה על הדין תורה, זה הרבה הרבה יותר מערך, אם היו מתמחרים את זה לשכר מינימום, הרבה יותר מכל הדין תורה. אבל עושים את זה כי מנסים, רוצים לברר, איך אומר דסני, הלך לחבח לא תעביד. אם אתה, אם אדם שהיה מציב את עצמו למישהו אחר שידון, ידון בטענותיו ויברר אם נכונות או לא, ברור שהיה מצפה ורוצה שיהיה ברור רציני, איכותי, מעמיק, יסודי, ולא איזה משהו מקופיה. אז זה נקודה נוספת. עוד נקודה בבית הדין זה נושא של כתיבת הטענות. בשולחן ערוך פסק בסכרו של משפט סימן י' ג' סעיף ג', אין כופים את האדם שיתן טענותיו בכתב. זה ציטוט על שולחן ערוך. בערכאות יש, חייבים להגיש כתב תביעה, כתב הגנה. בסכרו של משפט אצלנו השולחן ערוך פסק שלא צריך. למה לא צריך? אז מה כותב? שתי טעמים. טעם אחד, שעדי קריאת הטענות הכתובות יוכל בעל הדין הנגדי ללמוד לשקר. זה טעם אחד. זאת אומרת, אם יציגו כתב תביעה, הוא יקרא את זה, ואז יתחיל לעשות כל מיני סימולציות, כל מיני, להתכונן ככה כדי בעל, לשקר, לרמות. זה דבר אחד. טעם שני, שלא מטריחים, שאי אפשר להטריח את... טעם שני זה שברגע שאדם כותב את הטענות שלו, הוא לא יוכל לחזור בו, ולכן הוא לא יכול לחייב אותו. כי יכול להיות, נכון שגם כשהוא טוען בבית הדין הוא לא יכול לחזור בו, אבל חזרה מדיבור בבית הדין, יש מצבים מסוימים שאדם כן יכול לחזור, כשזה לא סתירה מוחלטת ויש אמתלה וכו'. כשאדם כותב, היות ורמת הדקדוק בכתיבה היא הרבה יותר גדולה, אז היכולת החזרה מדבר כתוב היא יותר קשה, ולכן אי אפשר לחייב בעל דין לכתוב את הטענות שלו. דבר נוסף, כתוב בשולחן ערוך, אין לדיין לקבל טענות בכתב ולשמוע טענותיהם בפיהם. זאת אומרת, חוץ מזה שלא קופים, נגיד אם יש הסכמה לכתוב, הם מסכימים, אז שכן הוא כותב, אין לדיין לקבל טענות בכתב אלא ישמעו טענותיהם בפני. למה אי אפשר, למה דיין לא יכול לקבל טענות כתובות? גם פה עצמה כותב שתי טעמים. טעם אחד, שאי אפשר להטריח את בעל הדין לכתוב את הטענות, הוא לא רוצה לכתוב, קשה לו, צריך לכתוב, לנסח, הוא בא רוצה לטעון בעל פה. טעם שני, בגלל שכתיבה, אם מגיעים לדיין מסמך כתוב, איך אומר, נייר סובל הכל, אפשר לכתוב את הכל, וקשה לדעת את האמת על סמך זה. אבל אם באים וטוענים בפני הדיין, לפעמים יש מה שנקרא, יש מה שהוא מוציא מהפה, ויש מה שהגוף משדר. לפעמים רואים את התנועות שלו, ורואים את התגובות שלו, ומבינים שהוא דובר אמת או לא, על סמך השפת גוף שלו. זה לנייר אין לו חיים ואין לו הבאות ואין לו שום דבר, ואי אפשר ללמוד מהנייר שום דבר. ולכן הבירור אם שולחים רק טענות כתובות הוא הרבה יותר, הוא בעייתי. זה שתי הטעמים של עצמה. נפקמינה בין הטעמים האלה, מה קורה אם שני הבעלי דינים מסכימים שידונו על פי הטענות בכתב? לפי הטעם הראשון, שזה לא להטריח, שאי אפשר להטריח את בעלי הדין, הם מסכימים. לפי הטעם השני של עצמה, שקשה להגיע לחקר האמת בטענות כתובות, אז זה לא יעזור. באמת, הרמ"א שמה כותב על השולחן ערוך, שאם הבעלי דין מסכימים, מותר לקבל טענותיהם בכתב. הוא לא כותב ויש שומרים. יש כלל בין השולחן ערוך לרמ"א, שאם הרמ"א כותב ויש שומרים, כוונתו לחלוק על השולחן ערוך. אם לא כותב ויש שומרים, אז זה לא ברור שהוא חולק על השולחן ערוך. באמת כאן זה לא ברור. הגר"א פה במקום כותב חולק השולחן ערוך, כותב שתי מילים, חולק השולחן ערוך, למרות שלא כתב ויש אומרים חולק. ולמה? כי כמו שאמרתי מקודם, באמת לפי הטעם הראשון של עצמה זה נכון לא להטריח, אבל אם שני מסכימים אין שום בעיה. אבל לפי הטעם השני של עצמה, זה לא יעזור שהם שולחים טענות כתובות. צריך לבוא ולעבוד בפני הדיינים. הדיינים יראו והתרשמו מהדיבור ומהשפת גוף שלהם, ולא רק את זה מדף שהם שלחו. אבל יש בהגרא גם ליקוטים, זה מובא בהמשך, שם הליקוט של הגרא, ושם הוא כותב שגם זה גם דעת השולחן ארוך, יש זה חזר בו כנראה הגרא. במקום, באותו פסקה, תוסיף קטן, בהתחלה כותב חולק השולחן ארוך, בהמשך מובא ליקוט מהגרא, ושם הוא כותב שגם השולחן ארוך מודה שבאמת עם שני הצדדים מסכימים. אפשר להסביר את זה גם על פי הטעם השני של עצמה, אומנם זה קצת דחוק, שאם שני הצדדים מתרצים לרמת ברור קלושה, אז יכול להיות בסדר. נכון שזה לא ברור מקסימלי, אבל שני הצדדים לא רוצים לתרוח לבוא, מוכנים לשלוח את הטענות בכתב, ומתרצים גם, גם שיש בזה, זה לא ברור יותר מדי חזק, אבל אם שני מוכנים, ויש שוויון בין שני הצדדים, לא שאחד מקבל עדיפות על השני, אז יכול להיות שזה, יכול להיות שגם לפי הטעם השני של עצמה, אולי יכול להיות שהסכמה כאן תועיל. זה לא מפורש, כמו שאמרתי, בגרא, זה מגרא, יש בזה מחלוקת. יש עוד הרבה הרבה נושאים שבית דין שונה מבית משפט, אבל בכל אופן, מה שנחזור ונסכם, מה שאמרו כאן הרבנים החשובים לפניי, אין ספק שבית דין שפועל על פי דין, וששם לנגד עיניו שפרוטה, דין פרוטה כדין מאה, ומלבן ומברר את, 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 את כל הטענות, כמו שאמרתי, בדרך של מסע ומתן, ויושבים שם שלושה, ודורשים, וחוקרים, ומבררים, אין ספק שהרמת ברור, וחוץ מזה, גם הנושא של פשרה, שמשקיעים זמן להגיע לפשרה, המון זמן מנסים למצוא את זה שהוא נוסחה להגיע לפשרה, אז אין ספק שלבעלי דינים זה דבר שהם לא יקבלו במקום אחר. זאת אומרת, מעבר לזה שאיך אומרים, יש חוקי התורה ויש חובה לפסוק על פי חוקי התורה, ומי שלא הולך לפי זה, זה מגיע למצב של מרים יד בתורת משה, וזה יכול להיות גזל אם הממון עובר שם שלא כדין מצד לצד. זה ודאי, אבל גם חוץ מזה, גם מבחינת הבירור ושמתייחסים לטענות בכובד ראש, אין ספק שבתי דין שפועלים בצורה ראויה וטובה, אז הבירור שם הוא באמת בירור יסודי, רציני ומעמיק. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, שנזכה בדרך הבתי דין הזה שמגיעים, וברוך השם זכינו שהרבה מגיעים גם לא שומרי תורה ומצוות, ומתרשמים ובאים, ואחרי זה שולחים עוד ועוד אנשים, שדרך זה נזכה בעזרת השם, נקדש שם שמיים, ושמשפט התורה בעזרת השם יגדל ויצמח מזה.
חיים ואב, אב בית דין ממונות בקריית אונו. אנחנו נזמין את הרב ישי סלומון, שהוא מזכיר בבית הדין ממונות קריית אונו. הוא ידבר על ניהול בית הדין כצד, יותר על הצד האדמיניסטרטיבי כנראה שמסביב לניהול הדיון.
מוריי ורבותיי, שלום רב. ברשות מורנו הגאון רבי רצון ארוסי, רב העיר קריית אונו, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, ברשות רב השכונה הרב נדב, ברשות ידידי ורעי אב בית דין קריית אונו הרב חיים ואה, בישר כוח על הדברים, ברשות המנחה הרב יהושע ישי, שידיו רב לו ומרבה פעלים לתורה ולמשפט התורה. הרבה אנשים סבורים שהנושא של משפט התורה לא נוגע בכלל אליהם. אדם טוב, ישר והגון, יש לו שלום בית, חי בשלום עם השכנים, עם גבי בית הכנסת, עם המעביד או העובדים, מה נוגע לו ולמשפט התורה? זה מין הלכתא למשיחא. נוגע רק לאנשי עסקים גדולים, לאנשים שמתעסקים, שיש להם כל מיני סכסוכים, אבל מה כל זה נוגע אליי? ננסה להבהיר ולהעמיד את הדברים ולראות איך המצווה הזו, אילו המשפטים אשר תשים לפניהם, היא מצווה שנוגעת לכל אחד ואחד בסייעתא דשמיא. דיברו כאן קודם והזכירו, הרבה אנשים מתקשרים ושואלים, מה הסמכות של בית הדין? בית הדין ייתן פסק, מי אמר שיכבדו את הפסק? ואמרו, יש כאן בהרבה מדינות וגם במדינת ישראל ישנו חוק הבוררות, כאשר אנשים באים לדין, חותמים על שטר בוררות, מקבלים עליהם בקניין את סמכות בית הדין, בית הדין קנה סמכות, כאשר ייתן בית הדין פסק דין, אם חלילה מישהו לא יקיים את הפסק, ילך הזוכה בדין, אם הוא רוצה בכך, לבית משפט מחוזי, ובהליך קל הוא מקבל חותמת, ויכול לפנות עם זה להוצאה לפועל. בית המשפט לא עומד על שיקולי פסק הדין של בית הדין, הוא רק בודק שזה נעשה לפי כללי הצדק הטבעי, נתנו לכל צד את יומו, כל צד טען את טענותיו, הביא את ראיותיו, ואם זה יתנהל כך, הפסק מאושר וניתן לאכיפה. אז אם שני הצדדים באים לבית הדין, מה טוב ומה נעים? מה שאמרו שאם שבעלי הדין כאשר הם באים לפניך היו בעיניך כרשעים, אפשר להגיד בדרך מליצה שהיום אם בעלי הדין באים וחותמים, הרי הם צדיקים גמורים, הם באים ומקבלים עליהם את הדין ואת המשפט. הקושי הגדול הוא כאשר צד אחד, בדרך כלל צד הנתבע, לא משתף פעולה. פונים אליו, הוא מתחמק, או שלפעמים לא מגיב בכלל. מה עושים בכזה מקרה? ההלכה הפשוטה, המפורשת בשולחן ערוך ומקורה בגמרא, מדברת על הזמנת הבעל דין שלוש פעמים לבית הדין. אחרי שבעל דין הוזמן, מועד ראשון ולא הגיע, מועד שני ולא הגיע, מועד שלישי ולא הגיע, אומרת הגמרא, מוציאים עליו שמטה, מנדים אותו, והנידוי בדרך כלל פועל את האכיפה ומחייב את הנתבע להגיע לדין. בגמרא עצמה ישנו חילוק בין איש לאישה. איש שדרכו לצאת ולבוא לכפרים חובה להזמין אותו שלוש פעמים לפני הנידוי, אישה שיושבת בבית כפי שהיה בזמנם דינה הוא שמספיק להזמין אותה פעם אחת, אם היא לא הגיעה אפשר להוציא נידוי. ברמב״ם, הרמב״ם פסק את ההלכה הזו ולא הזכיר בכלל איש ואישה. הרמב״ם חילק בין מי שיוצא ובא לבין מי שיושב בביתו. כלומר, הדרך בזמנם הייתה שהרבה אנשים לצורך פרנסתם היו יוצאים מביתם לתקופות ממושכות, וממילא אנחנו לא יכולים לוודא שהאדם קיבל את ההזמנה או שהוא יכל להגיע בזמן שנקבע לו, ולכן נותנים לו את האורכה עד להפעלת אמצעי אכיפה. לפי זה, במציאות הרגילה בימינו, רוב האנשים במקצועות הרגילים חוזרים לביתם מדי יום, לנים בביתם ודאי, אז לכאורה צריך להיות הדין שמספיקה הזמנה אחת, היא האדם נמצא בביתו כל יום, הוא קיבל את ההזמנה, הוא ראה אותה. אם הוא לא קיבל אותה, אז לכאורה יש כאן עילה להפעלת אמצעי האכיפה. למרות זאת, אטומים פוסק, שאטומים מביא שהמנהג זה שגם באדם שנמצא בביתו, שלא יוצא ובא, המנהג הוא שלא מנדים עד אחרי שלוש הזמנות לדיון. מה טעמו של אטומים? אטומים מביא מהראש טעם אחר לדין הגמרא, בשונה מהרמב״ם. הראש כותב שטעם הסיבה שמצריכים שלוש הזמנות, זה בגלל שאנשים תרודים. ייתכן שבגלל תרדתם הם לא יכלו להגיע למועד. וממילא, אם התרדה היא הטעם, אז זה לא עוזר לנו שהאדם נמצא כל יום בביתו. ייתכן שהוא תרוד ותרדתו מנעה ממנו להגיע. דברי אטומים הובאו להלכה גם בנתיבות, בפתחי תשובה, וממילא לפי זה אי אפשר להוציא כתב סירוב, או במציאות של ימינו לתת היתר ללכת לערכאות, אי אפשר לתת כזה היתר עד אחרי שלוש הזמנות. יש קושי גדול במציאות הזו. מדוע? אדם בעל עסק שיש לו כמה לקוחות שלא שילמו, בעל מקולת שישנם אנשים שלא פרעו את חובם, הוא בא להזמין אותם. אם הוא צריך עבור כל אחד ואחד מהם להיעדר מעבודתו שלוש פעמים, נמצא הדין לוקה, ולפעמים מתוך ההתשה הזו אחת מן השתיים, או שהוא יוותר על חובו, או שהוא יעדיף ללכת למקום אחר, הוא יעדיף את הערכאות, וממילא נמצא שבית הדין לא ממלא את תפקידו. הרי עיקר תפקידם של בתי הדין בישראל זה להציל השוק מיד עושקו, וכאן השוק לא נעזר. כמה תרופות לדבר הזה נאמרו בדברי הפסקים. נקודה אחת שנאמרה, בימינו אמצעי ההתקשרות משוכללים ביותר. אם אדם מסיבה כלשהי לא יוכל לבוא לבית הדין, והוא יודע את זה, יש לו את כל הדרכים שבעולם להודיע על זה ולתאם מועד שיהיה נוח לו ושבו לא יהיו שום מניעות מלהגיע. אם אדם יתעלם ולא הודיע שום דבר ולא הגיע, יש מקום להגיד שגם לדעת הראש וגם לפי המנהג שהביא התומים, אחרי פעם אחת שהוא לא הגיע, לא הודיע, לא התייחס, יתעלם, ניתן להוציא עליו מעיקר הדין כתב סירוב, ובמציאות ימינו שנאסר על בתי הדין להוציא כתב סירוב, אפשר לתת היתר לפנות ולדון בערכאות. יש עיצה נוספת, עיצה נוספת שהיא מאוד מאוד מעשית ויכולה להועיל להרבה מקרים, והיא תהיה חלקה מכל הבחינות שהן. חובה גמורה, כותבים הפוסקים, על כל מי שנתבע לדין לחתום על שטר בוררות. אדם שהוזמן לדין ומגיע, אבל הוא אומר, אני לא רוצה לחתום על שטר בוררות, הרי הדין הוא דין תורה, ומה שהדיינים יפסקו, אני מחויב מצד התורה הקדושה, אני לא רוצה לחתום על השטר. אומרים הפוסקים, מופיע בשו"ת דברי גאונים, מופיע בשו"ת נאות הדשא לבעל הלבוש הישרד, בדברי חיים ועוד ועוד פוסקים, אומרים, מי שלא חותם על שטר בוררות פירושו שהוא לא נותן לבית הדין אמצעי אכיפה. יוצא שאם ידון בית הדין, יעמול, יתרח ויוציא פסק, ייתכן שכל עמלו יהיה לריק אם הנתבע לא ירצה לממש את פסק הדין. ממילא בנסיבות אלו לא ידון בית הדין בכלל, אלא יחשב האדם כמסרב. מקובלנו שזמן בית דין 30 יום, כתוב בגמרא בבבא מציעא, בעוד מקומות. ממילא ישנו פתרון פשוט, ניתן לשלוח לבעל דין כתב תביעה יחד עם שטר בוררות והודעה מבית הדין, יש לך 30 יום להחזיר את שטר הבוררות חתום או לבוא ולחתום בפני בית הדין. במידה שלא יחתם השטר בוררות בתוך הזמן הזה וישלח לבית הדין, יחשב הדבר כסירוב, ואז בית הדין ישקול האם לתת לתובע הרשאה לפנות לערכאות או לכל אמצעי אכיפה אחר. כמובן, אם ירצה הנתבע לפנות לבית דין אחר שעומד בקריטריונים ההלכתיים, שהוא במקומו או במקום ביצוע העסקה, הוא יוכל, בתנאי שהוא ימציא לבית הדין שטר בוררות חתום של אותו בית דין, כדי שהתובע יוכל לאכוף את הנתבע לקיים את ההתדיינות בפני אותו בית דין שנבחר. צריך להוסיף עוד, הפתרון הזה הוא פתרון טוב, הוא לא לגמרי מושלם. מדוע? ישנם מקרים שבהם הסעד הדרוש צריך להיות הרבה יותר מהיר. אם מדובר על בנייה שמתחילה וצריך להוציא צו מניעה, אם מדובר על סילוק נזקים שהנזק מתחיל כבר עכשיו, כאן 30 יום זה יכול להיות מאוחר מדי. גם בהקשר הזה דיברו הפוסקים ואמרו כמה וכמה נקודות. נקודה אחת, התוספות בבבא מציעא קי"ח אומר שמה שנאמר זמן בית דין 30 יום זה בדין רגיל שדנים על ממון שנובע מהתרחשות מוקדמת, אבל כאשר מדובר למשל על סילוק נזקים, אומרים התוספות יכול להיות שזמן בית דין יהיה קצר בהרבה. גם בפוסקים שמתייחסים לנושא של הזמנות לבית הדין מתבאר שלמרות שלגבי סירוב מצריכים שלוש הזמנות, אבל ייתכן שזה נוגע אך ורק לגבי החומרה הגדולה של הוצאת נידוי, מכיוון שזה דבר חמור ודרכי הדרכי נועם, נוקטים אמצעי זהירות ומזמינים שלוש פעמים. אבל, למשל, השליטי גיבורים בתחילת סנהדרין כותב, שכבר אחרי הפעם הראשונה האדם שלו יגיע לדין עכשיו לסרבן, ויוטלו עליו ההוצאות של ההזמנות הבאות. גם במוזניים למשפט הוא כותב שאפשר לקנוס את הסרבן אחרי הפעם הראשונה. לכן, במקרה הצורך של דחיפות גדולה, שולחים לנתבע בצורה שמבדעים שזה הגיע לידיו, עם שליח משפטים מתאים, דואר רשום במקום האפשר, אם הזמן מספיק. ואז אנחנו יודעים בוודאות שכתב ההזמנה וההתראה הגיע לידי הנתבע, ואז אם הוא מתעלם, ניתן יהיה לאפשר לתובע לפנות לאמצעי אכיפה אחרים, וכמובן בהרבה הרבה מקרים ההתראה כשלעצמה תגרום לנתבע לבוא לדין תורה בגלל המעלות הכרוכות בו, וכמו שהזכירו לאל. כל האמצעים שהזכרנו הם אמצעים טובים ויפים, אבל עלייה וקוץ בה הם מביאים אותנו תמיד לשימוש בסנקציה של היתר ללכת לכל מקום שיחפוץ. אבל הרי לא זה האידיאל ולא זו המטרה, הרי רצוננו בסופו של יום שידון הכל בפני דין תורה. וכאן יש עיצה שהיא נוגעת לכל אחד ואחד מאיתנו, והיא יישומית וקלה ופשוטה. כל אדם מישראל במשך חייו בדרך הטבע חותם על כמה וכמה חוזים: חוזה רכישת דירה, חוזה מכירת דירה, שכירות, חוזי עבודה וכדומה. יש לחותמים יותר, יש לחותמים פחות, אבל בדרך הטבע במהלך חייו הרגילים של אדם הוא חותם על כמה חוזים. בזמן חתימת החוזה, כאשר הצדדים בשלום ובאהבה, קל מאוד להגיע להוספת סעיף, סעיף מאוד פשוט שאומר שכל סכסוך וכל שאלה שתיווצר כתוצאה מהסכם זה, הסמכות לדון בו קנויה לרב פלוני או ולדיינים נוספים שימנה, ושלום על ישראל. כאשר נכתב כזה סעיף, הסעיף הזה מקנה סמכות משפטית מלאה לבית הדין, וכאשר אנשים באים עם הסכם כזה לבית הדין, יכול בית הדין להשתמש בכל אמצעי האכיפה, ואין שום מיצה ותבונה לנתבע להתחמק מדינה של תורה, וכך מובטחים אנחנו שכל ענייננו יתנהלו לפי דין תורה. שכלול נוסף שאפשר להוסיף בזה, אפשר להוסיף עוד משפט, שהחתימה על השטר הזה, שכולל את סעיף הבוררות, תחשב לכל דבר ועניין כחתימה על שטר הבוררות שנהוג בבית דינו של הרב שנבחר. ואז זה מונע אחרי זה כל מיני טענות ומענות ששטר הבוררות פה לא מוצא חן, רוצים אפשרות ערעור, לא רוצים שיהיה אפשרות פשרה, רוצים אפשרות לתבוע את הדיינים, וכל מיני מקלות בגלגלים שמנסים לפעמים אנשים ממולכים להטיל כאשר הם נתבעים לחתום על שטר הבוררות. לכן בסעיף בוררות מלא ניתן לחסום את כל הדרכים הללו. אם מדובר בהסכם לשנים רבות, חושש אדם אולי עם אותו רב, אולי ייווצר לו קשר עסקי, אולי קשר משפחתי, אז ניתן להוסיף לחילופין שהסמכות הבוררת תהיה קנויה לרב פלוני, ולחילופין, אם מסיבה כלשהי אותו רב יפסול את עצמו מלדון, ניתן יהיה ללכת לרב אחר, וכן הלאה. וכך אנחנו מבטחים וסוגרים את כל האפשרויות ומביאים את הדין לפני דין תורה. לעניות דעתי, במהלך כזה ישנו לא רק עיצה טכנית כדי להימנע מלבוא לפני ערכאות, אלא יש כאן גם קיום מצווה. התורה הקדושה אומרת, ואלו המשפטים אשר תשים לפניהם. המילה תשים פירושה אמצעי אכיפה, סימה, כמו שדורשת הגמרא בגיטין. המצווה הגדולה של לדון בדין תורה משמעותה, כמו שבהרו הראשונים, לייקר את דין התורה, לכבד אותו. המשפט לאלוקים הוא, ומשפטי התורה ומשפטי דייני התורה הם כולם נובעים מהתורה הקדושה שניתנה על ידי הקדוש ברוך הוא, וכאשר אדם מכפיף את עצמו לדין תורה, הוא אומר שמשפטו של הקדוש ברוך הוא יקר בעיניו, אהוב בעיניו, וממילא יש בזה קיום מצווה גדולה. כאשר חותם אדם על הסכם שיש בו סעיף בוררות, אומר בעצם אותו אדם, בעיניי המשפט הטוב, המכובד והיקר הוא משפט התורה, אני מכבד אותו, אני רוצה שהמשפט הזה ינחה אותי בכל ענייניי, גם הממוניים. התורה זה לא רק אורח חיים ויורה דעה, זה גם חושן משפט. וממילא בזה שהוא מטיל על עצמו, הוא מכניס את עצמו לתוך האכיפה של דין תורה, אז הוא מכבד ומייקר את משפט התורה. אנחנו מאחלים למורנו הרב הרוסי שיזכה להמשיך ולהרבות חילים ולהרבות את כבוד משפט התורה, להגדיל את משפט התורה. אנחנו מודים לכל באי הכנס, למארגנים ולמשתתפים. תודה.